עכשיו ב-103 FM. ספורט עם קופמן, מליניה קופרימו.
שלום לכם וערב טוב, אנחנו בדקה 48 במשחק בין מרוקו לספרד, התוצאה היא 0-0. עד עתה לא ניבט שום כדור למסגרת השער של כל קבוצה, 72% החזקה בכדור, 0 ביתות לשער. אלה באמת הדקות של ספרד. אשרף חכימי איים בחדור חופשי שגם לא הגיע למסגרת, אבל יש לנו עוד הרבה זמן עד לסיום, ונראה אם המרוקאים מסוגלים להפתיע. מה אתה אומר, הרי?
קודם כל, אם זיכרוני אינו מטעני, היה הספרדים דפקו כדור במשקוף.
אחרי נבדל. זה בכל מקרה היה נפסל.
אז זה פסל, כן. המשחק סופר אגרסיבי, כמו שמשחק שמינית צריך להיראות. תשמע, אנחנו, אתה יודע, אבא שלי מוורשה, אמא שלי מוורשה, ואנחנו בעד המרוקאים. אלה החיים.
יפה. פרימו, עכשיו בוא נשמע את פרימו.
גם סבא וסבתא שלי ממרוקו, אבל אני לטובת ספרד. תשמע, רוני.
בוא נשמע את פרימו הבולגרים מרוקאים. כן,
שש נבחרות לא היו לנו עד עכשיו, לא הייתה לנו אף הפתעה. זאת אומרת, הפייבוריטיות עלו. הסיכוי היחיד אולי זה היום מרוקו ושוויץ מאוחר יותר בערב, אבל בסופו של דבר כנראה, אתה יודע, זה סוג של תחושת בטן שנראה ברבע את ספרד נגד פורטוגל, כי אם לא, אז באמת תצא לנו היום הפתעה אחת בשמינית, עד עכשיו לא הייתה לנו אף הפתעה.
אנחנו כבר עם...
אבל אתה בגלל כיפוש אותה כן אוהד.
מרוקני, פרסי, מה שנקרא מוחמד השישי זה שלי.
גם אני החתמתי דרכו.
כן, אבל...
אנחנו דיברנו הרבה על המרוקאים, כן.
מומלץ, מומלץ.
הנה, כותבים לי פה בדיוק, דקה 49, ספרד ביתה אחת, כדור אחד לשער. מה רציתי עוד להגיד לכם, שזו המחצית הראשונה שהסתיימה כמובן ב-0-0, ה-22 עד כה במונדיאל.
אנחנו כבר, אנחנו אני חושב נלך על פנדלים, אם כבר.
פנדלים.
אתמול שידרתי פה את הפנדלים בלייב.
שמעתי אותך. איללת את השוער הקרואטי שהכדורים באמת הוא השקה וחיכה לכדור.
אבל שמעת מה אמרנו, אמרנו נכון שהפנדלים לא היו טובים, אבל אתה לא יכול לקחת מהשוער הקרואטי שלוש הצלות. אתה היית שוער, אתה אומר לי על שוער לא לתת לו קרדיט?
לא.
הוא היה שוער בבית מלון.
כן, הייתי שוער, זאת אומרת, עמדתי שם.
בכדור יד, קיבלת פצצות מנחתיים לפנים.
כדורים לפעמים פגעו בי, זה נכון. אריה, בוא נעשה רגע הפסקונת מהמונדיאל משמינית הגמר. מכבי תל אביב, על פי פרסומים זרים, שלא מאושרים כמובן בבריגדה הצהובה, מתעניינת בין השאר כמחליף לפויטרס בבריימו, שהיה בהפועל ירושלים.
סולימן.
סולימן בריימו, ואתה חושב שהוא כרגע בטופש בורסה, ואתה חושב שהוא באמת... השחקן המתאים למכבי?
תראה, זה שהוא עד היום לא היה ביורוליג, זה אומר שהוא עדיין לא ברמת יורוליג, וספק אם יהיה. אבל כשאתה בצרות כאלה, אתה לא יכול להיות בררן. אבל יש פה איזה קטע, אני לא יודע אם אתה זוכר, יש פרק בסיינפלד, שהוא רוצה לשאת עם מישהו, עד שמתברר לו, שחבר שלו זרק אותה. אתה מבין, עכשיו, מכבי תל אביב...
זה לא נעים לקחת מהפועל ירושלים?
הם יקחו את... קודם כל אני לא מבין את הפועל ירושלים. פעם שנייה כבר שהם מבטרים עליו, והוא סופר סופר שחקן לליגה שלנו בכלל. אבל נניח כסף, שמסף, יאללה, בסדר. מכבי תל אביב יקחו שחקן שהפועל ירושלים יענו זרקו
אותו. אני שואל אותך אם הוא מתאים לירושלים, גם בתור ארבע שקולע... למכבי, סליחה. ארבע שקולע, הגנתי, שבאמת המשימות שהם צריכים כרגע.
הוא יותר שחקן מכל מה שיש להם. הוא לא מספיק גבוה, לא מספיק חזק, לא מספיק מהיר, אבל הוא יותר טוב מכל מה שיש להם.
ואמרת לפני דקה, אם הוא לא היה ביורוליג עד עכשיו, יכול להיות שהוא לא מתאים ליורוליג. סליחה, סליחה על העיניים שלי שרואות, יש שחקנים היום במכבי תל אביב שאני לא רואה אותם כאלה גדולים ביורוליג.
בוודאי, אתה חושב ששחקן נהיה חותם בקבוצת יורוליג, הוא נהיה שחקן יורוליג? ב-NBA משחקים 100 שחקנים בינוניים.
כן. אל תשכחו באמת שהאויב של הזול זה הזול ביותר. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
אתה במשחק של מרוקו ספרד, בינתיים אנחנו דקה 53. לא ראית עוד שערים ברשת, אני מסופק אם תראה, דקה 90.
תשמע, היה קרוב בשני הכיוונים, המרוקאים עושים בית ספר ביציים, רוב עצום לקהל המרוקאי, וגם הקהל הניטרלי כמובן באדם, אבל אני חושב שהם גם יותר טובים, פחות במחצית הראשונה הם יותר טובים, וסופיאן בופל עושה שמות באגף שמאל, זה נראה גם בגלל התלבושות, אתה לא בטוח מי ספרד ומי מרוקו, הם לא מספרים לך. בטוח לחלוטין, וכן, יכול להיות שלא יגולים, יכול להיות שנלך להערכה, יכול להיות שנלך לפנדלים. כרגע, ואם יש מגיע, אז מגיע למרוקאים דרך.
אם אנחנו הולכים לפנדלים, זה אותו זה שחזור של מה שהיה אתמול בערב, הנבחרת המנוסה יותר, הפחות
בחששות. היפנים... לטעמי בכלל לא התאמנו על בעיתות, זה היה נראה קצת מביך מבחינתם. הקרואטים יש להם היסטוריה נהדרת, זה פעם שלישית בשני המודלים האחרונים שהם עוברים בפנדלים, אז הניסיון בוודאי מדבר. פה אם זה מגיע לפנדלים, אני לא בטוח מי יותר מנוסה ומי יותר טוב. ואני מקווה שזה יופרע ב-90 או 120 דקות, פנדלים זה אכזרים מאוד.
עוזי, אבל אתה יודע, אנחנו מסתכלים על ספרד, בשנים האחרונות, זה בערך כמו ברצלונה, הם מאוהבים בהחזקת כדור. תשמע, אתה צריך להיות עם התקפה נהדרת לשים גולים. זה שאתה מחזיק כדור עם פסים ברוחב ועוד פס ועוד פס, לא יביא לך ניצחון על מרוקו.
תשמע, החזקת הכדור הזאת, אני אגיד לך, לפני 4 שנים, בשמינית כבר נגד רוסיה, ונזדקה איתי במשחק, 1-1, הפסידו בפנדלים הספרדים, הם הפסידו בכדור בערך 450% מהזמן. זה היה... כמעט עוננות, לא נעים להגיד, וזה עלה להם לאירו ולנבחרת, זה עלה במקום ברבע הגמר, ואני חושב שספרד של היום, עם כל הכבוד לגבי ופדרי, פחות יודעת להחזיק בכדור, אבל עדיין משחק ככה, כי ככה לא ישמרי למד בברצלונה, וגם נגד היפנים, תשמע, נגד היפנים, הם הפסידו משחק שהחזיקו 83 ומשהו אחוז בכדור. והמרוקאים גם יודעים להציעים את עצמם, המרוקאים שחקים מאוד מאוד נכון טקטית נגד הכדור הספרדית. אבל ספרד זה כאילו מה שיודעת, זאת אומרת, היא לא משנה מערכים והרכבים וטקטיקה לפי היריבה, אלא משחק את המשחק שלה, ובואו נראה איך זה ייגמר.
עוזי, תשמע, יש איזה קטע פסיכולוגי שאנחנו את שלנו עשינו. עכשיו מה? קוריאה ויפן, למרות שבאמת נתנו את כל מה שיש להם, אז נראה לי שהאמת שלהם עשו. מרוקו בדיוק הפוך, הם מסתכלים עדיין קדימה.
אני חושב שזה נכון, ברגע שאתה כאילו יפיד את שלך, אז מהמרוקאים מצפים, למרות שהם כמובן אנדר בגנגד הספרדים, יש מהם ציפיות באותם הנבחרת הערבית היחידה שנשארה במונדיאל הערבי, באותם הנבחרת האפריקאית היחידה שנשארה וכולי, יש מהם ציפיות והם גם משחקים טוב. אני חושב שהם מאמינים בעצמם שהם יכולים לעבור, זה לא אומר שהם יעברו, אבל הם יהיו מוכזבים אם הם ירדו פה בהפסד של דפס, בטח לאור המחצית הראשונה.
טוב, נקווה בשבילם שינצחו ואולי גם יפרקו איזה בירה אירופית, המרוקאים שגרים שם, בריסל או אני יודע מה, רוטרדם.
אמרו שבברצלונה יש הערכות של המשטרה, כי המרוקאים בבריסל הרסו את בריסל, אני לא יודע מה...
כן, בואו נשלח את עוזי באמת לעשות את עבודתו הקדושה, עוזי נשתמע, תודה. טוב, קודם כל עורך ומפיק את המשדר הזה, שר פלסנר. אחרי על השידור ברדיו 103, בני שאולסקי ברדיו צפון, 104.5, שר בן חמו. ברשתות החברתיות, האורחים והאורחות, הן ראות פתיתיהו ארגון, נויה חסון ושני רומנו, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. אנחנו עכשיו כבר דקה 57.
בדיוק.
57. ואין עוד שערים.
אנחנו נשדר מפה את הפנדלים היום.
נזר, אתה, מהניסיון שלך אתמול...
לא מהניסיון שלי,
אני... אתה לא... הביתות שלך לא משהו.
אני אומר לך שאני רואה את המשחק, אין פה פתאום איזו התעוררות של נבחרת, שאתה אומר כל שנייה הולך להיות פה גול של ספרד ומרוקו, הכל כזה, אתה יודע.
לא, אני מדבר על פנדלים, אני רוצה להגיד לך, גם הפנדל של נאמר היה פח,
גם של לבנדובסקי,
כל הקשקוש הזה שרצים ונעצרים, וכל זה, מה זה אומר? שמי שמנהל אותך זה השוער, במקום...
בואו נדבר עם קטלוני שחושש כרגע, סל אמרגי, אל מונדו, אהלן, ערב טוב.
שלום, מה נשמע?
בסדר, אתם נראים רע, מה שנקרא לתפארת.
אני באופן אישי או...
לא, אתה נראה מצוין, הנבחרת.
כן, לא, אני חושב נראית... למות של החזקת כדור, מאוד מאוד מאוד, אבל עדיין לא מוצאים את החור הזה, את הנקודה, את המסירה האחרונה במרוקו באופן מאוד מאוד אינטליגנטית. כמו שכולנו ציפינו, מחכה בחוץ, כאילו בהגנה, אבל אני מקווה מאוד שעוד כמה דקות ייכנס מורטה וישים את השאר, כי תשמע, אם ספרד לא לקחת את המונדיאל, זה לא כישלון, וללכת הביתה, לא יודע, אחרי פורטוגל, זה גם לא כישלון, אבל אם מרוקו... מדיחה את הספרד, זה כישלון, וזה יכול להיות המשחק הכי עצוב עבור לושלביקי, שכמובן יש סיכוי גדול שזה יהיה גם מצד אחרון שלו.
אבל צריך באיזשהו מקום סנסציה אחת, לא? בשמינית הגמר.
שמה?
צריך סנסציה אחת בשמינית הגמר, שמישהי כן, בחירת תשמע,
העוף. מכל השמינית שראינו, אני חושב שמרוקו הקבוצה הכי חזקה מול הגדולות. אתה ראית דרום קוריאה, אתה ראית אפילו, לא יודע, נראה לי שאוסטרליה כמובן, במרוקו בינתיים, היא לא מצחקת טוב.
יפן סיימה בשני ניצחונות על אלופות עולם, גרמניה וספרד, עשתה תיקו עם סגנית אלופת עולם, אני לא מתייחס את הפנדלים, ב-120 דקות, לא כל כך חלשה.
כן, לא חלשה, אבל בסוף הפסידה, לא? אחר ביתה.
בפנדלים. גם אתם יכולים להגיע לפנדלים ולקבל בראש.
האמת, אני מקווה שלא, כי השואו של מרוקו הוא מצוין בפנדלים, ו... אני חושב, אולי זה טוב או רע, אבל מרוקו, הבעיה של מרוקו שהיא יותר מדי עושה הגנה, והוכר שקבוצה שתוקפת את ספרד עם הבלמים העיתים שיש לנו, יכולה מאוד מאוד להפתיע. כלומר, מרוקו מאוד מאוד הולכת אחורה ולא מנצלת את הגנה לטעמי לא טובה של ספרד, ומה לעשות, ספרד אין לה כוכבים.
אני רואה את לואיס אנריקו, הוא נראה קצת... בהתקף חרדה קל, זאת אומרת שהוא צריך למצוא עבודה אם הוא אף בשמינית הגמר.
נמצא, בספרד יקחו אותו.
לא, קודם כל, אפילו אם הוא הולך הביתה, אם לושנדיקה רוצה, היא מחדש את החוזה. זה לא תלוי בו. הבעיה שלושנדיקה כבר נראה לי שיש לו בראש לסיים את התקופה שלו בספרד. זה לא קשור למשחק או לא, אבל אין ספק שיש הרבה אנשים שמחכים לו בפינה בספרד, בעיקר בפרשנים במדריד, אם ספרד היום הולכת הביתה, כי תשמע, ספרד לא מגיע לרבע גמר מהמונדיאל של דרום אפריקה, כלומר, מהמונדיאל של ספרד אלופת עולם, יש כישלון אחרי כישלון. למרות שהמשחק הזה, זה של, כמו שאמרנו בימים האלה איתכם, זה דור של הרבה שחקנים צעירים, שבמונדיאל בעוד 4 שנים, כן, זה המבחן הגדול שלנו.
אני רוצה להגיד לך משהו, אמרת נקודה נכונה, גם אני חושב שמרוקו מבין כל האנדרדוג, מכל 8 היא הכי טובה, אבל צריך לקחת בחשבון, מרוקו היא זאת שעלתה מהמקום הראשון, וספרד מהמקום השני, זאת אומרת, באה לפה נבחרת טובה, לא אחת שעשתה טובה לנו שניצחה בקושי, אם מרוקו בבית של הסיימה הראשונה, בבית קשה, זאת אומרת, מרוקו אולי היום לא פחות טובה מספרד, אנחנו צריכים פשוט להתייחס לזה ככה, הנה מורטה, החבר שלך נכנס עכשיו.
כן, אבל נכנס בדיוק כמו שאמרתי, דקה 60 ומשהו, וצריך להגיד בשני דברים האלה, זה נכון גם שספרד הרוויחה ביושר, או בתחומים, היא שמחה שהיא לא במסלול של ברזיל, והיא יכולה כמובן להגיע לחצר מול צרפת, אבל זה גם משחק היום ביתי של מרוקו, וזה גם נתון חשוב מאוד. בוא נראה. לא, אני חושב ש...
סלם ארגי, כל כדור ברחבה הוא נעצר, אתה יודע, הוא מפחד שהוא יפספס.
לא, הבעיה שמרוקו לא מנצלת את ה... יש לה שחקנים טובים, אולי עכשיו, מרוקו צריכה לי, אם הייתי מרוקאי, הייתי קצת כועס על עובדה שהם צריכים לתקוף יותר את הספרד, כי הספרד היא קבוצה שבהגנה היא חלשה מבחינת, אתה יודע, תמיד אומרים שהחזקת כדור זה לא רק בשביל לתקוף, אלא בעיקר כדי לעשות הגנה, כדי למנוע מהיריבה לתקוף, ואני רואה את ספרד קצת בבעיה בינתיים, כן.
תשמע, קודם כל, זה לא דומה למשחקים של יפן וקוריאה, זה משחק פיזי, ואני לא יודע מה יהיה בערכה, אבל נראה לי שאם יש פערים, הם יסגרו בערכה, כי מרוקו היא קבוצה מאוד פיזית, אתה גם רואה איך הם מתנפלים על השופט כל שריקה, והקהל מסביב. תשמע, זה משחק קשה מאוד לספרד.
משחק קשה ומשחק ביתי של מרוקו, הוא צודק.
כן, מרוקו עכשיו מרוקו, מולת הנכנס במקום גבי, וכן, חוץ משזה ביתי מאוד, ואני חושב שבפיפה רוצים מאוד שיהיה קבוצת, בוא נגיד קבוצת בית, קבוצת ערבית או קבוצת מהאזור, מהערבית כאילו להיות במונדיאל עדיין.
אני חושב שהם רוצים גם את ספרד, אבל הרצונות של פיפה לא מעניינים אותי בדיוק.
לא, למה לא?
בפיפה?
בוודאי, מה אתה חושב? שהשופטים לא יודעים את מי פיפה רוצה?
אני לא יודע, אני רק יודע
חברה, זה מונדיאל ערבי, למה שלא תהיה עוד נבחרת ערבית?
יש כאן 25 אלף אוהדים של מרוקו, ולא כאלה שקנו אותם מלבנון
בכסף להגיע. לא, אבל יש לך עוד את הקטרים והסעודים.
נכון, אבל
פיפה רק רוצה, אתה יודע, באמת
לא, רוני צודק, הם רוצים ספרד פורטוגל.
את מדינות הכדורגל כאילו. אבל זה לא מעניין אותי.
אני רוצה להגיד לך, סל, למרוקו יש שני שחקנים בכנף ימין, גם חכימי, גם זאש, שני שחקנים ענקים שאין אותם אפילו בספרד.
צריכים להגיד שמרוקו זה קבוצה, אתה יודע, דיברנו הרבה על זה, שחמש שחקנים מהם לא נולדו במרוקו, הרבה שחקנים בספרד היום, אתה יודע, יש גם כוננות במשטרה, כי ספרד זה מדינה שיש 900 אלף מרוקאים, וכמו השרף הכימי, המגן המצוין שעכשיו ציינתי, שהוא היה כוכב בספרד, והוא היה אפילו בבדיקות ובבחינות של הנוער של ספרד, כשהיה כוכב של הנוער של ריאל מדריד, והוא בסוף החליט ללכת למרוקו, ויש כמה שחקנים כמו, גם דיאץ' כמובן, שהוא לא נולד במרוקו, ואני חושב שבספרד דיברו הרבה לפני המשחק על המצבים הנייחים, כלומר כל מצב נייח, ספרד היא גרועה מאוד, ומרוקו היא טובה מאוד, בינתיים מרוקו אין את הכדור ולא יחסו את זה, אבל אני, אם המצב מגיע ככה, בדקות טובות,
בונים על שער עצמי.
כן, אתה יודע, אני חושב שמרוקו, הדקות האלה טובות למרוקו, הם כמובן חותמים על הערכה, ואני לא חותם את זה בכלל.
כן. סל, נשתמע, אולי עוד הערב, אתה יודע, אם באמת תהיה סנסציה.
אם יש סנסציה, אני לא פנוי ולא... שנה הבאה אני צריך להשיג את עצמי לאיזה מקום טוב את אחלה אדמה.
אתה לא מקבל קהל.
עוד שנתיים ביורו נדבר.
סל, תודה.
יאללה ביי.
אנחנו עכשיו עם קאלה דרקשטר, דרשטלר, בעבר שוער מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, ועוד כמה קבוצות, גדל בקרואטיה, אהלן קאלה.
שלום, מה העניינים?
בסדר, בוא נדבר קודם כל על מה שעשיתם אתמול, 3-1 בביתות הכרעה, מ-11 מטר בסיום 120 הדקות, אחרי 1-1 מול יפן. אתה יודע, בוא נאמר שהניסיון אחרי שהתמוטטתם ונפלתם מהרגליים נבחרת קרואטיה הציל אתכם.
תראה, בכל הפרמטר אני גם בדקתי, גם היום גם אתמול, עשיתי את הקומפרציה עם הכל הריצות, ואמרו יפנים מאוד מהירים, מרימים קצב, מורידים קצב, יכולים לשחק בכל שיטה, מה שאפשרי. לא ראיתי זה מהם, קרואטיה ניצחה בכל הפרמטר של הריצה.
היפנים לא מחזיקים בכדור, קאלה.
לא אמרתי זה,
וגם בלרוץ, בוא נאמר, מודריץ' ושאר הקרואטים לא נראו בדקות 100 שהם יכולים לרוץ עוד.
כן, אבל אתם צריכים להביא מודריץ' כוכב גדול בריאל מדריד, הוא גם בנבחרת קרואטיה, אבל אתם צריכים להבין שבריאל מדריד יש לך בקישור, אם לא הכי טובים, בין 3 או 5 הכי טובים שחקנים בקישור בעולם.
אבל לא ראינו את זה
בקרואטיה. כן, אבל בקרואטיה זה לא בדיוק כזה סיפור. קיבלנו סתם גול ראשון ממצב נייח שזה לא קרה עד עכשיו. גם יפנים משחק קודם נתנו גול בפוקס. אבל אלה כדורגל, צריך גם קצת מזל.
אני רוצה להגיד לך, קלה, אני רוצה להגיד לך, קודם כל, לא צריך לקחת את מודריץ' של ריאל מדריד למודריץ' של קרואטיה, כי ריאל מדריד קבוצה הרבה יותר טובה מקרואטיה, לכן מודריץ' יותר בא לידי ביטוי שם. בריאל מדריד הוא הרבה יותר טוב.
ברור, כי אני אמרתי, מודריץ' עושה בריאל מדריד שחקנים בסביבו, והרבה יותר טובים מאשר בקרואטיה, כי סגנון בקרואטיה, פילוסופיה של המאמן, שונה וגם, אוקיי? וזה לא אותו דבר, וגם שחקנים אחרים, תסתכלו עכשיו, תיקלתי עד עכשיו, עד לא התקשרתם, את הספרד גם, אותו סיפור עם כל הקבוצות נחושות, מוכנות פיזי, מאוד מאוד קשה לקבוצות גדולות, להתמודד איתם. ובדרך כלל זה קורה או בסוף משחק, או בפוקס... מההתחלה של המשחק גולים, חוץ מברזיל, שהיה לו טיפה, בוא נגיד ככה, מזל במשחקים, שתי משחקים אחרונים, כי היה קבוצות, סליחה, בלי זלזול, אבל לאימון חזק בשבילם יותר.
בוא נדבר על...
אבל אני שמח בשביל הקרואטים, כן.
בוא נדבר רגע על הפנדלים, דיברנו בתחילת התוכנית על זה, אז נכון... שהפנדלים של, של יפן, דרוקו,
יפן.
יפן לא היו ממש טובים, אבל אי אפשר לקחת קרדיט, ואתה עמדת מול מאות פנדלים. איך אתה מסביר?
תראו, אני אגיד לך משהו. שהייתי בזמנו בביתה שפעמיים עברנו בגבי הפנדלים, אז זה היה למאמן שוערים שהוא אומר, תשמע, זה שחקן, זה מספר בועט לך פה, זה מספר זה, אני מקבל, אני מאוד מוכן מגיע לפנדלים, הוא שחקנים. אבל יש תחושה פנימית של השואל, איפה יכול להיות שיהיה ביטה, ותחושה, אני מאמין שגם מאמן שואלים שם רוכין אותו, אז תחושה של הליבקוביץ' הייתה טובה מאוד. אגב, אני מכיר אותו טוב מאוד, כשאני הייתי שואל, הוא היה ילד בנוער, אז אני מכיר אותו טוב מאוד, כי הוא על הקו שואל פנטסטי. אחד שלו טובים באירופה, הוא על הפנדלים של ספקס, גם יש לו אחוזים מאוד גבוהים בליגה
הקרואטית. איפה הוא משחק, קלן?
הוא משחק בדינמו זאגרב, שקבוצה קבוע משחקת בצ'מפיונס ליג או קופה אופה, מה שאתה רוצה, כל שנה.
תגיד, קלן.
למה קבוצות, אני אמרתי שיש לנו בעיה איתו, זאת נקודה הכי חלשה בקבוצה, בכל זאת שהוא היה גיבור אתמול, אבל נקודה הכי חלשה בקבוצה. למה? כי משחק רגש שלו ויציאות גובה שלו פשוט קטסטרופליות. ונגד בלגיה פשוט היה לנו שלוש פעמים הרמה שהוא תפס סביר בשום סיטואציה, הוא הולך בשום חוכמה טיפה. וזה מפתיע אותי כי אני מכיר אותו, הוא די עכשן והוא לא שם את הדגש לעשות את הלחץ על זה שהוא התקדם בזה ושהוא השתפר בזה. ודיברתי עם הכמה מאמנים שהוא לא כל כך זורם עם הדברים האלה. אני אמרתי, הוא כבר בן 27, הוא אני חושב 7 או 8 שנים כבר בדינמו זאגרב. תראו, יש לו מתכורת, יש לו חוזה של המיליון פלוס אירו בשנה, טוב לו, הכל בסדר. אבל אני כמו שואל, תמיד הייתי תחרתי ותמיד אוהב את תרבות אחר וליגה אחרת יותר חזקה מליגה קרואטית, זה משהו, גם מודיץ' מזמנו הוא אמר לו, תשמע, אני רואה אותך שאתה שואל שואל, אבל שאתה מגיע בנבחרת קרואטיה, יש לי הרגשת אתה בלחצים, אל תהיה בך לחצים, ואל תפחד את הטעות, כי כל אחד מאיתנו יכול לעשות טעות.
קלה.
כל עוד שאתה מוריד לעצמך לחץ שאתה עושה טעויות,
קלה.
בוא נעזב את השוער של קרואטיה.
בדיוק, אנחנו את כל התוכנית גומרים על השוער הזה. תשמע, אני מעניין אותי בתור שוער, מה אתה אומר על הריצות המצחיקות האלה של כל הבועטים שרצים ונעצרים ורצים שמאלה וימינה וזיגזג ובועטים פס? מה אתה אומר על זה בתור שוער?
תראה, היום יש שיטות חדשות, הם לא יודעים איך להתמודד עם השוער. יש שוערים, נגיד ליבקוביץ' אתמול, הוא לא מאמר, הוא פשוט מחכה עד הסוף. ואני גם ככה כמו מאמן שוערים, אני לומד את השוערים שלי. זה לא מעניין אותי באיזה צד שחקן בועט, אני רוצה שאתה תלך איפה כדור עולה. כי יש סיכוי גדול בגלל לחץ, בגלל פציעה, בגלל, לא יודע, מיליון עניינים, שאולי הוא לא פוגע 100% איפה שהוא רוצה. הסנטים פה וסנטים שם, לפעמים אתה שוער מרוויח את הדבר הזה.
יש לי לך שאלה, יש לי לך שאלה.
אבל אני לא מסכים איתכם, אני לא מסכים איתכם שאתמול אתם אומרים יפנים פאטו דרדלה. חבר'ה, הוא רוצה לתת
טוב. באטו דרדלה.
באטו דרדלה.
מרכז השער.
לא, פשוט שוער הוא קלע, הוא קלע, מה קורה?
רגע, 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 אני שואל אותך. אם היית בחיבורים מצייר ריבוע מטר על מטר, ואתה בועט לשם ביתה חזקה, שוער יכול לקחת את זה?
יפה. ציפיתי שאחד של העיתונאים ישאל אותי זה.
הוא לא יכול לנו את הרגליים להגיע לזה.
עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אתה חושב, מאחד, אני עשיתי זה מיליון פעם, מול שער ריק. מאוד מאוד קשה לבעוט מ-11 מטר, בתוך החיבור, או מתחת של המשקוף, אני אומר זה, זה צריך להיות טכניקה סופר גבוהה, ואני אומר, ביצים כמו אבטיח.
אני רוצה...
אריאן עשה את זה ב-74.
קשה מאוד לעמוד על ה-11, לכוון לזווית ולפגוע לשם.
לא, לא לחיבורים, אני אומר ריבוע של מטר על מטר.
הבנתי אותך,
אבל... בסדר, אין שום בעיה, אבל אתה צריך להבין, חצי גובה או גובה, זה צריך ביצים לבעוט, חבר'ה, זה לא צחוק. כי אתה עומד ברצפה, יהיה לו מאוד קשה, וכדורים ברצפה דרך כלל מאוד מהירים. עכשיו עזוב, יפנים אולי ירדו טיפה במהירות, היו עייפים, אני לא יודע, לא הכנס עכשיו על זה. אבל בדרך כלל שאתה בועט ברצפה חזק, שום שואל, כי אתה עומד די גבוה, ואתה לא עומד ברצפה כמו שטיח. אתה עומד חצי קימה כזה.
קלה, אני רוצה להספיק לשאול אותך עוד שאלה. תשמע, הנגעת בנקודה נכונה, ברזיל לא הייתה לה יריבה ממש חזקה, דרום קוריאה, ראינו את זה כולם. אבל השאלה אם קרואטיה יכולה ברבע גמר לעמוד מול ברזיל, כי ברזיל באמת...
יפה, פרימו. עד עכשיו ברזיל לא היה, בוא נאמר ככה, מפרן משהו רציני. קבוצה טקטית, אירופאית, שחקנים כוכבים בקבוצה. בדיוק עכשיו מגיע השלב הזה, מעניין אותי מאוד. אני חושב שברזיל ייפול, כי באופן כללי, מה שאני רואה, ברזיל משחק רק בתקפי. זה לא מעניין אותם הגנה. אוקיי, זה פילוסופיה שלהם, שנים ככה, אנחנו מכירים זה, אבל אם אתם זוכרים את הגרמניה שנתנו להם 8 או 7, אז זה בדיוק עניין. אני לא אומר שקרואטיה ייתן להם 7-8, נפסיק 1-0 ושהלכו הביתה, אבל אני אומר לכם, ברזיל אין לו הגנה טובה, אומרות שקרואטיה יש לו הגנה מצוינת, וזה יהיה משחק התקפה נגד הגנה, לדעתי, ויהיה מעניין מאוד, כי שתי קבוצות בכושר מצוין.
קלה, תודה על הפרשנות, אנחנו נחזור אליך כאשר המשחק הזה יתרחש, גם לפני, גם אחרי.
אולי בפנדלים.
אולי בפנדלים, באמת תגיד לנו.
אולי בפנדלים, כן, אתם צודקים. זה עוד עולם שלי, זה מצוין. תודה לך.
אנחנו עכשיו עם אורי דהן, בלם ביתר ירושלים. שלום לך, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, מה שלומכם?
יופי, חוזרים לליגה. אתה עברת לביתר בעונה הזו. פתחו לא טוב, השתקמו בהמשך, המשך הסיוב הראשון. ואוטוטו חוזרים לפעילות, אתה יודע, גביע הטוטו ועניינים ו...
גביע המדינה עם כפר קסם.
גביע המדינה עם כפר קסם, וליגה אחרי זה, מה שנקרא, הכל מתחדש, תחושות, עניינים, התרגשויות.
האמת שכן, אנחנו מתרגשים. חצי סיבוב הראשון התחלנו אותו לא טוב. החצי השני היה הרבה הרבה יותר טוב, הדברים התחילו להתחבר, ניצחונות, גם כאשר הפסדנו נראינו טוב. נתנו לפגרה קטנה עם ניצחון חשוב לפני שהיה נגד סכנין. עבדנו מאוד קשה פה בארץ. היה סוג של מחנה אימון קטן בבית וגן. כמובן, אתה יודע, עכשיו יש לנו את קירת 8 מחר. אחרי זה של גביע המדינה, ליגה.
אבל אורי, לכונות. אורי, אתה יודע שנפתחה הליגה, היו לכם כמה תבוסות קשות נגד נתניה, נגד באר שבע, ועכשיו ביתר ירושלים לא נראית אחת הקבוצות החלשות בליגה. אתה יכול לגעת בנקודה, תשמע, שיחקתם במשחקים האחרונים לא רע, במיוחד המחצית השנייה נגד סכנין, הפכתם שם תוצאה, חבל על הזמן. מה הנקודה המשמעותית שהיום אתם לא הקבוצה מהחלשות בליגה?
אני לא יכול לגעת לך בנקודה אחת, אני יכול להגיד לך שדברים כן מתחילים להתחבר, כקבוצה, מהפרטים הקטנים, חדר הלבשה, מאימונים, עם הצוות, עושים אימונים טובים, כולם באווירה טובה, וזה גם רואים את זה במגרש, ושרק נמשיך עם זה.
יש לך תחרות עם דגני או מחיאס? ומחיאס או שאתה נחשב לבלם הרכב ראשון?
אני חושב שאף אחד לא נחשב לבלם הרכב ראשון, זה מי שנותן אימונים טובים. אתה יודע, יש את יוסי שהוא מחליט וקובע, ואנחנו מכבדים כל החלטה שלו. עכשיו במשחקים האחרונים אורל עושה את עמדת הקשר, שעושה משחקים טובים. וכרגע מחיאס לא איתנו, אני מקווה שיחזור בקרוב. ככה שיש לו פיווט זהבי.
יפה, תגיד, אני חייב לשאול משהו אישי עליך, כי שהיית עם נחמיאס בקריית שמונה, סימנו את שמניכם כבלמים בבאים של הכדורגל הישראלי, נתתם עונה ש... תשמע, עם עובדות אי אפשר להתווכח, אתה מכבי חיפה, הוא מכבי תל אביב, באמת עשיתם צעד משמעותי, אבל דווקא במכבי תל אביב ומכבי חיפה, זה התפספס. מה התפספס?
תשמע, אני לא... קודם כל, כל דבר שקורה מבחינתי הוא קורה לטובה.
לא, אבל לא שיחקת בחיפה, זה לא לטובה.
שיחקתי בהתחלה במכבי חיפה, אם זה בקונצ'נס ליג, קצת בגביע, היה לי משחק נגד אדון ברלין, שהיה לי משחק שם טוב, הגיעה פציעה קטנה, שזה חלק מהכדורגל, חלק מהמקצוע, שדחפה אותי החוצה, ושון לקח את המקום, ששון עושה עונה מדהימה, וממשיך לשחק מדהים, ובאמת פרגן לו מכל הלב. ואתה יודע, הכדורגל זה דבר דינמי, פעם אחת למטה, פעם אחת למעלה. אני תמיד המשכתי לעבוד קשה, ותמיד ממשיך להאמין בעצמי. והדברים מגיעים, גם אם לוקח זמן, בסוף הם מגיעים.
תגיד, מחר נגד קריית שמונה זה סוג שאתם לוקחים אותו כמשחק אימון, כי זה רק משחק על מיקום, יותר חשוב לכם אחרי זה בטדי, כפר קסם ונתניה, נכון?
לא, אני חושב שכל משחק בחינתנו חשוב, כדי להמשיך להתחבר כקבוצה, ולעשות עוד ניצחון, שגם מחר זה ניצחון מאוד חשוב, גם לביטחון, בשביל כולנו, בשביל השחקנים, הצוות, ואחרי זה להתרכז בגביע, ואתה יודע, אני משחק למשחק.
מה שהכי מעניין אותי, רוני, אתה יודע, זה ירדן שואה. דבר איתנו פה מישהו שביום יום איתו, חדר הלבשה, מקלחת, ארוחה, בטח באימון. ספר לנו, כי אנחנו אומרים, אם זה היה רק רגליים, הוא היה שחקן אחד הטובים בארץ. אבל לפעמים מה שמגיע לראש, הוא מפספס. ספר לנו על הבחור
הזה. אני אגיד לך, אני אעשה סדר חד משמעית בדבר הזה. היה לי גם לפני יומיים כתבה פה בעיתון ירושלים, שדיברתי על ירדן הרבה זמן. היה לנו איזה רבע שעה שדיברנו רק עליו. אני חושב שנעשה עוול לירדן. אני חושב שהוא אחד הכישרונות ואחד השחקנים הטובים ששיחקתי איתם. עכשיו נעזוב את המקצועי. בוא נלך איתך לאישי. אני חושב שהוא בן אדם מדהים, ילד טוב, הוא מחבר את החדר הלבשה, תמיד מגיע שמח, תמיד מגיע לעבוד.
רק שנייה, אין לי בעיה מה שאתה אומר, אבל אנחנו בשנתיים שלוש האחרונים שאנחנו מלווים את ירדן שואה במכבי חיפה ובית"ר ירושלים, היו לו לא מעט בעיות משמעת שאישרו אותו. בסדר מה שאתה אומר, אבל אנחנו שמים עובדות.
כן, אבל הוא לא הדיין המשמעתי. מה אתה רוצה ממנו?
אני לא איש לבעיות האלה. של ירדן יש צוות מקצועי שתקיד דברים כאלה, ואני חושב שירדן לומד מכל דבר שקורה. ואתם רואים את
הבישולים,
את המספרים שהוא עושה.
יש הרבה שחקנים עם כישרון, שהראש עוצר אותם, ויש כאלה פחות כישרונים שהראש מריץ אותם קדימה.
זאת אומרת, מה שאתה אומר, שים אצל ירדן שואה את הראש של שירן ייני למשל, זה שחקן מושלם.
פרימו, התחלת עם שיבוטים?
נכון, אבל הנה שיבטתי מה שהרי אמר.
אני רוצה לדבר עם אורי דהן, על אורי דהן. אתה יודע, באת מקריית שמונה למכבי חיפה, איזי עשה לך מה שנקרא הקאסה, והיו הרבה ציפיות, עכשיו אתה בביתר ירושלים, מה הציפיות שלך מעצמך?
תשמע, הציפיות שלי מעצמי זה, הגעתי לפה, אני באמת רוצה לעשות עונה טובה עם כל הקבוצה ביחד, בעזרת השם, חבר ניצחונות, עכשיו אתה יודע, אם לא חבר ניצחונות, אני לא יכול להסתכל על מטרות עתידיות. אז אני אתחיל ממשחק למשחק להשתפר, שעבור לכושר משחק, שעבור הביטחון, כמו שהיו במשחקים האחרונים, כי הרבה זמן לצערי לא שיחקתי.
כן.
אבל ברוך השם, אמרתי, כמו שאמרתי בהתחלה, המשכתי להאמין, תמיד עבדתי קשה, וברוך השם, אני עושה משחקים טובים.
איך אתה מסתדר עם הבלמים בקבוצה, עם מחיאס, ועם מי עוד יש, גני?
מסתדרים מעולה. מעולה, יש תחרות בריאה. יש תחרות בריאה, אנחנו כולם בקשר טוב, מפגשים, כולם מדברים, צוחקים, מחייכים.
אתה מושאל?
מה זה?
אתה מושאל לביתר?
אני מושאל, כן.
לביתר יש כסף לקנות אותו?
לא, זהו, סוף העונה אתה חוזר אוטומטית למכבי חיפה, זה מה שאתה אומר.
כן.
אני אמור לחזור, כן. אני לא יודע מה הייתי, כן. אני כמובן אתרכז בעצמי לעשות את החצי עונה הכי טוב שאפשר.
כן.
זה מבחינתי הכי חשוב בשבילי.
אורי, שרק תשמור על עצמך קודם כל בריא ותצליח.
תודה רבה גם אתם, תודה רבה.
תודה, תודה.
שנשמע דברים טובים, המון תודה.
אמן, תודה רבה.
ספרד מתקרבת לדקה ה-90, כמו מרוקו דקה 82, עדיין 0-0, ספרד כבר מתקרבת גם ל-600 מסירות במשחק, אבל שערים עין.
תראה מה זה, היה פעם שלושה חילופים במשחק, עכשיו אתה רואה שלושה חילופים במכה.
יש חמישה ב-90 דקות ובהערכה עוד אחד.
ואמרו, מה חמישה חילופים? הגיע הזמן שיתנו לשחקנים לשחק 20 דקות חצי ראשון ו-25
וחצי. לא, אריה, אל תרוס לנו את הכדורגל, זה לא כדורסל.
למה שמסי לא ישחק עד גיל 40?
אריה, תבקש מה שנקרא, תגיש הצעת עבודה ללוזיין.
אני מדבר במחצית שיתכנסו.
בסדר,
במחצית. לא יהיה בזבזו זמן.
אין בעיה, אין בעיה. אנחנו עכשיו עם, איפה אנחנו? עם שימון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב חברים.
אז בוא נלך באמת מועדון מועדון, ויש לך לא מעט. קודם כל מכבי חיפה, דולב חזיזה ונטע לוי
וסונגרן.
סונגרן ובטו, אני קורא לו, אני לא יודע את השם. כן, אני לא, אני שמות זה קשה לי בגילי.
בטובינסקי זה שם שפולני בכלל.
נכון, הוא דרך אגב, עוד רגע באמת פולני. אמורים לחזור לאימונים, מה קורה?
כן, קודם כל מכבי חיפה אחרי פגרה די ארוכה יש לה משחק נגד בני סכנין, אמנם זה לא משחק שיכול יש לו איזושהי משמעות רצינית, אבל אתה יודע, עוד איזה משחק הכנה אחרי שני המשחקים שהיא קיימה במהלך מחנה האימונים ביוון. מעבר לזה, מסכת הפצועים של הקבוצה לא הכי מעודדת, לא כמו שקיבו באמת לפני פגרת המונדיאל הזה. עדיין יש למכבי חיפה לא מעט שחקנים פצועים, נכון שהחודש הזה נתן לה אולי איזשהו קצת אוויר ושחקנים קצת יותר חוזרים לעצמם, אבל זה עדיין לא זה. מה שאמרת הוא די נכון, קודם כל דולב חזיזה אמור לחזור לאימונים מלאים בקרוב, מעבר אליו סונגן זה קצת בעיה קצת יותר ארוכה, זה משהו שיקח לו לפחות עוד חודש לדעתי עד שהוא יחזור לעניינים. אם אנחנו מדברים על דילן אמור לחזור בקרוב גם הוא כמו דולב חזיזה, מחמוד ג'אבר כבר התחיל להתאמן אבל זה עדיין לא אימונים מלאים ובאופן רגיל, אבל עדיין מסכת הפצועים שמכבי חיפה עדיין גדולה, ואפשר להוסיף את ג'וש כהן כמובן שיעדר לתקופה ממושכת, וככל הנראה מכבי חיפה בינואר תביא שוער במקומו.
אני אומר שהכל מתנקז למשחק עם מכבי תל אביב במחזור הרביעי, כי מכבי חיפה עד אז צריכה לעשות את הניצחונות שלה, ואז בלומפילד שכל השחקנים וכל ההרכב הראשון יהיה, כי זה ממש משחק על כף המוזניים.
תראה פרימו, קודם כל מכבי חיפה באמת הפגרה הזו הגיעה לה לפחות בזמן הכי טוב שהיא באמת הייתה באמת עם הלשון בחוץ, אבל יש לה מטבע שני צדדים. מכבי חיפה מגיעה לפגרה הזאת אפשר להגיד בשיא שלה, ומצד שני גם לא יודעים באמת איך היא תחזור מהפגרה הזו. יכול להיות שהשחקנים, אתה יודע, קיבלו איזשהו דאון כזה במהלך החופש הזה שהם קיבלו. גם שחקנים עדיין לא חוזרים הפצועים. אז מכבי חיפה באיזושהי תעלומה לקראת החזרה מהפגרה הזאת. מקווים שבאמת הקבוצה תפתח טוב את הסיבוב השני. כמובן שלמשחק מול מכבי תל אביב יהיה משמעות גדולה מאוד, אבל עד אז יש למכבי חיפה עוד כמה משחקים.
דבר איתי על השוער שבאמת בחיפה מחפשים כבר הרבה זמן שוער, כי הפציעה של ג'וש היא לא קרתה אתמול.
כן, אבל עדיין סמכו על ג'וש כהן עד עכשיו.
אבל סמכו, אבל יש גם מחלקת סקאוטינג ויש שם מנהל מקצועי ומחפשים.
נכון, אבל תראה, יש למכבי חיפה בעיה לצרף זר כרגע, כי סונגרן, כל האזרוח שלו עדיין לא הושלם, וכמו שאתם יודעים,
תראה, תהיה ממשלה חדשה, אז יהיה תוך שלושה ימים.
מי הולך להיות שר הפנים?
לא, דווקא אני לא בטוח.
אריה גנב,
אין לך מה לדאוג.
אין לך מה לדאוג.
וואלה, בפקס אחד, ינקלה מסדר.
אין לך מה לדאוג, זה אפילו לא פקס, זה טלפון. מכרים עתיקים.
אז בלי שום קשר, אז בוחרים גם אופציות של ישראלים, ומרציאנו זה שם שעלה, אבל עדיין...
מרציאנו לא משחק שנה, וגם פצוע.
בסדר, לא שיחק שנה, אבל עדיין הוא שואל ישראלים מהבחירים שיש, ומכבי חיפה מבחינתה כרגע מנסה לשדר שהיא סומכת על משפטי, כי אין לה גם יותר מדי ברירות, לא רוצים להוריד לו את הביטחון.
אבל משפטי יודע, משפטי אין לו ביטחון, כי יודע שלא סומכים עליו, כי מחפשים מישהו אחר. הרי הוא לא, אתה יודע,
אקסיל. עד ינואר הוא יעמוד בין הקורות, ואחרי ינואר כבר מכבי חיפה תצטרך להמשיך.
בוא ניסע צפונה לקריית שמונה, מה קורה שם, הקבוצה סוגרת הטבלה.
נכון, סיבוב ראשון.
אם הם ממשיכים להפסיד, כבר אין מה לקחת בינואר.
נכון, אז כל הדיבורים האלה על שבירו ואיזי, כן מוכר, לא מוכר.
לא מוכר.
ברגע שתגיע הצעה רצינית וטובה עם שחקנים, אז אני בטוח ששבירו יעשה את הדרך החוצה, או למכבי תל אביב או למכבי חיפה. ומנחם קורצקי שקיבל גיבוי שאף מאמן לא זכה לו בקריית שמונה, אם לא הוכיח את עצמו בפתיחת הסיבוב השני, לא יהיה מנוס גם מזעזוע בקריית שמונה.
טוב, בוא
נסע. זו הטעות הראשונה של איזי, כי היא לא... אני אגיד לך למה. קורצקי ודרפיץ', רוני, זה 180 מעלות. כשאתה עשית עם דרפיץ' חצי עונה נהדרת, כדורגל סוחף, עזוב את הסכסוך ביניהם.
עזוב, אין ויכוח שטעות. דרפיץ' זה טעות.
לא, אבל מה שאני רוצה להגיד על קורצקי, ורוני מכיר את איזי יותר טוב מכולם, איזי מעולם לא החזיק מאמן במצב הזה, במצבים הרבה יותר טובים. הרבה יותר טובים שרי מאמנים.
אין לו כרגע מישהו שישנה את הדרך.
זה לא קשור, איזי במקום.
מה זה לא קשור? מי אתה רוצה שיאמן, איזי?
איזי יכל להביא את קובי רפואה, איזי יכל להביא לא מעט מאמנים, בן אילם, יש לא מעט מאמנים שהיו בבית.
אני לא יודע אם קובי רפואה היה מוכן לעלות שוב, ללא שום קשר.
יש אופציות,
אבל לפעמים אתה רוצה לעשות שינוי, קופמן.
אבל אני אומר עוד פעם, צריך לא כל מאמן מוכן לישון יומיים בקריה, לא כולם. תבינו את זה, זה לא... יש כאן אילוצים שהדרישות של איזי הן לגיטימיות, אבל לא כל אחד יכול לעשות את זה.
לא בכל מחיר, לא בכל מחיר משאירים מאמן שלא יתחבר טוב לקבוצה.
אוקיי, סכנין, מה קורה? אני לא רואה עדיין שיש שינוי בעמדת עוזר המאמן.
לא, נשאר מטוביץ'.
מטוביץ' כרגע נשאר. בני סכנין, המצב שלה הרבה יותר טוב משל קריית שמונה. גם מבחינת סגל, גם מבחינת איך שהוא נראה. ההחלטה לפטר את סילבס הייתה, אתם יודעים, בגלל איך שהקבוצה נראיתה במשחקים האחרונים, ואולי קבלת החלטות של חיים במשחקים באמת שאיבדה נקודות, אבל בני סכנין עדיין עם אותה מטרות, פלייאוף עליון, יש לה סגל טוב מאוד, וגם קובי רפואה בטוח שעם הסגל הזה הוא יכול להשיג הרבה מאוד. האווירה די טובה בקבוצה הזאת,
לא יודע מה כולם אומרים לי, סגל טוב מאוד, ראיתי כל העונה את בני סכנין, בירם קיאל קשר מעל הליגה, כל יתר השחקנים היו בעונה בינונית, מה זה?
לא, יש להם עבר,
יש לבני סכנין קבוצה טובה, יש לה שחקנים עם עבר, יש לה את קאבה, יש לה את חילו, יש לה שחקנים טובים, שוער של עמוס מצוין, יש לבני סכנין שלט טוב, שלט שרץ גם ביחד, כמה שנים ביחד, יש לה מגרש ביתי טוב, יש לה קהל שמגיע למשחקים, קשה מאוד לקחת נקודות בדוחה. בני סכנין, כמובן, אחרי הגדולות, היא קבוצה לגיטימית לגמרי לפלייאוף עליון.
עוד מעט גם יהיה לה אצטדיון, יפרקו את האצטדיון בקטר, כן, יעבירו כן. לדוחה.
שיגיעו באמת להסכמה הרשויות המקומיות של סכנין וערבה,
זהו?
אין מספיק שטח.
ואם יהיה שטח, יעבירו לשם את האצטדיון?
אם יעשו שטח, לא יעבירו, אבל יעבירו חלק קטן.
כמה קהל נכנס במפלצת הזאת?
לא, מעל 40. אתה מדבר על המחולות?
כן, מעל 40.
44,000, אתה לא בונה פה...
מה קרה? צריך 44,000? לא צריך.
לא צריך.
על הכיפה, כן.
אגב, לאשדוד עושים 20,000, אני מסתכל היום, אני אומר, למה אשדוד 20,000?
זה יהיה אצטדיון לאומי באשדוד. שהוא יוקם, בין האצטדיונים הלאומיים. בכל מקרה, אלבז, המון תודה.
ביי, תודה חברים.
הרלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
תמתיני, תראה, רגע, אנחנו כבר בתוספת זמן בספרד.
הנגיחת הייתה נוגח למטה.
כן, אני, אם זה היה פוגע בי, זה היה יותר טוב. חשבתי שבאמת כדור לספרד.
מורטה קיבל כדור טוב ונגח גרוע.
ונגח כמו איציק דגני בימיו הגדולים בפועל רמת גן. ארלה, מה קורה באמת ביום חמישי? מארחים כאן את ולנסיה, קריס ג'ונס לא יגיע, פצוע, ומחפשים מחליפים לפויטרס. תגיד, מתי הפציעה שלו הפכה לכזו אקוטית? באיזה שלב?
בשבוע שעבר, הוא סוחט את הפציעה הזאת מתחילת העונה.
כן.
להגיד לך שבגלל זה הוא נראה כמו שירה, לא יודע, זה בטח לא עזר. הבנתי שבשבוע שעבר הוא קיבל איזושהי מכה, וזה חריף והחמיר. והוא יצטרך לעבור ניתוח, ומכבי תל אביב עכשיו, תשמע, ברור שפויסטר שחקן חשוב, של קרוב ל-30 דקות במשחק, אבל יכול להיות שיש לה כאן איזה הזדמנות, אתה יודע, לנצל את הדבר הזה לטובתה, לא שפציעות לפעם לא דבר טוב, אבל קצת ליישר שם את כל הבלגן, לשדר את הבלגן בקו הקדמי, פתאום ניבו וסורקין יחלקו את עמדה 5, והצטרכו לשחק בעמדה 4 לידם, פעם עם מרטין, פעם עם קולסון, כן. ופחות הרכבים שפחות עבדו עם השני גבוהים, ולפעמים שלושה גבוהים.
אז זה אולי יגיעו עכשיו להרכב שהם באמת צריכים לשחק
מילוץ. פחות, זה עוזר לפעמים.
אגב, אריה, שלח לי מישהו שהוא מומחה כדורסל בשיחה שהייתה קודם על שחקני יורוליג מכבי תל אביב, כותב לי, תגיד לי אתה אם זה נכון.
על סולימן בריימו.
כן, אבל הוא כותב לי, ג'ייקובן בראון, שחקן הכי טוב בישראל, ולא שחק ביורוליג.
מכיוון שהאיש פצוע, פציע, אי אפשר לבנות, זה שחקן שבונים עליו קבוצה. הוא יכול לעמוד בעומס של היורוליג, אני חושב.
זאת הסיבה?
לא, לפעמים אתה מתגלגל לקבוצות, לא יודע, מה אתה אומר הרלה?
ולפעמים גם הרבה תדמית של שחקן, של, זה לא רק עניין פיזי, זה גם היו כל מיני סיפורים סביב ג'ייקובן, שלא יודע כמה הם נכונים, כמה נכונים, אבל על הגישה שלו, ועל האופי שלו, וקבוצות קצת פחדו, ויש גם שחקנים, אני חושב שג'ייקובן הוא כזה, שהוא צריך שהקבוצה תהיה בידיים שלו.
נכון.
ולתת לו עכשיו קבוצה טירוליג בידיים, זה מצד אחד, לא, זה חתיכת אימור, לקבוצות האלה שמשקיעות כל כך הרבה כסף, ומצד שני להביא אותו ולתת לו להיות שחקן של 12 או 13 דקות, יכול להיות שאתה רק תפסיד מזה. אז אני יכול להבין מאיפה זה. אבל אנחנו גם רואים את ג'ייקובן, לא יודע אם לייחס את מה שקורה העונה עם ג'ייקובן, זה חלק השלילי של העונה, כשהוא משחק רוב הזמן הוא פנטסטי, אבל הוא גם מחמיץ לא מעט משחקים.
בטח.
יכול להיות שאפשר לייחס את זה לפחות חלקית לעומס שיש להפועל תל אביב, שזה עומס שהוא לא כל כך נתקל בו בעונות קודמות, עם כל שבוע משחק באירופה בנוסף לליגה. אז אני יכול להבין איך ג'ייקובן לא הגיע ליורוליג.
תשמע, אם נשים רגע את מכבי תל אביב בצד, אנחנו מדברים על יורוליג, אנחנו מדברים על קבוצות באירופה. אם הוא היה במכבי, היה יכול להגיע לקבוצות, לא יודע, וילרבן, לא יודע, לקבוצות כאלה. אם תמיר בלט יכול לשחק באלבה, גם ג'קובן יכול. אבל הבעיה היא, הוא שיחק בכל מיני קבוצות, כמו גלבוע, ירושלים, אני כבר לא זוכר כל הקבוצות שם.
זה לא השאלה אם הוא עומד בלחצים האלה.
לא, משם לא קופצים ישר ליורוליג.
לא, אבל יש לא מעט שחקנים שיצאו מהליגה שלנו, לא ממכבי תל אביב, והגיעו ליורוליג והצליחו ביורוליג.
נכון, חולון.
כמעט כל שנה יש איזה אחד כזה, הרבה מהם הגיעו באמת מחולון. עכשיו, תמיר בלט בסיטואציה קצת שונה, כי אלבה ברלין שונה מקבוצות היורוליג האחרות. אך בבירין יוכל לתת לזוסמן ולבלט ולהרבה שחקנים אחרים שאנחנו פחות עוקבים אחרים שהם לא ישראלים, שחקנים צעירים ולא מוכחים, נותנת להם להתגלח ולהצליח.
תקן אותי אם אני טועה, השחקן הכי טוב.
אתה טועה.
יפה. הסנטר שנה שעברה של הרצליה שזרק מחניים.
נכון, אונואקו.
כן, אונואקו.
עכשיו, לקחה אותו עכשיו, רק עכשיו הפועל תהיה. תגיד, הוא לא היה מתאים למכבי תל אביב כסנטר? הוא אחרי עונה פנטסטית?
מה שיש להם, תראה. על פניו הוא בטח היה מתאים. אני לא הבנתי בתחילת העונה למה הם לא לקחו אותו, אבל הם בטח יודעים. אתה יודע מה שהוא אמר לי.
הם לא רצו אותו גם עכשיו, הם לא רצו אותו גם עכשיו.
כן, עכשיו גם שהוא הולך להפועל, בטח גם עכשיו.
לא רצים להם גם עכשיו, אבל שוב.
היה להם כבר את פויטרס וניבו.
אני רואה שבינתיים הפועל תל אביב סוערת בגלל הבאתו, אני לא יודע מה הסיבות. יכול להיות שיש לו חלק בזה.
מה יש שם?
אני לא יודע.
אני שואל את הרלה.
סיפורים של אופי ואישיות. לא יודע אם זה ענייני משמעת, כמו שזה ככה יחסים עם החברים לחדר הלבשה, גם להרצליה עם כל ההצלחה שהייתה שם בשנה שעברה, ועם זה שהם מאוד רצו א' שישאר, ב' שיחזור אחרי הסיפור עם ססרי, עברו איתו לא מעט, ועניין האופי הזה הוא ככה משמש נגדו. האם מכבי תל אביב מלכתחילה הייתה צריכה להחתים אותו? לא
שנייה,
יודע.
הרלה, שנייה, רק נדווח שהמשחק 90 הדקות ללא שערים, 0-0.
אנחנו 30 דקות לפנדל.
המשחק השני בשמינית שנכנס להערכה.
כן, נכנס להערכה, יום אחרי יום. אולי זה מסמן משהו גם למשחק הבא. כן,
אני מעריך בזהירות, שאם הסיפור עם פויטרס, עם הניתוח והשבתה לכמה חודשים, היה מתרחש לפני 3 שבועות, לא מן הנמנע שמכבי תל אביב
הייתה מנסה להביא את אונואקו, אבל זה בדיעבד, זה עניינים של תזמון.
תראה, אונואקו יכול לשחק ארבע.
אני לא רואה אותו, אני לא רואה אותו.
אני אומר, אבל השאלה היא, אבל אתה יודע, שאתה מסתכל מה שקרה בהרצליה בעונה שעברה, שהוא באמת היה תותח, אבל הוא היה ראשון בהיררכיה, בקטע של הכדור, במכבי תל אביב, שיבוא שחקן פנים עכשיו במבנה של הקבוצה, ויגיד, רבותיי, אני רוצה לקבל ליד 15-18 כדורים, זה לא קורה, אתה צריך להילחם על הכדורים שלך.
אז יגידו לו, אתה רוצה 18 כדורים, תתחיל משניים
אופן. לא, אני לא מבין אותך.
תתחיל לקחת שבעה ריבונות תקפה.
השחקן הזה הוביל את הרצליה הקטנה לגמר. מה שהוא עשה בהרצליה זה... בדיוק, מה שהוא עשה בהרצליה זה מכבי תל אביב זוכה ביורוליג.
אבל תקשיב, קריס באב ושאר החבר'ה אהבו את הקטע וגם ידעו לחיות איתו. במכבי תל אביב יש כל כך הרבה פרסונות שהם רוצים גם 18 כדור.
מה, הם דואגים לתחת שלהם ולא לקבוצה?
ברור.
לא.
יש דבר כזה?
קודם כל זה לא עבודה של השחקנים אלא של ההנהלה, והם הסתדרו איתו וזה מגיע להם שפו. זה הביא להם גמר וגביע. גביע
המדינה.
תגיד, מה מעמדו, מצבו, נרגעו הרוחות בקשר לקטש?
מה פתאום, איזה נרגעו.
כן,
כי אנחנו יכול להיות בגלל המונדיאל, לא יודע.
זהו, אנחנו במונדיאל, אנחנו פחות מתעסקים בזה, כי אנחנו במונדיאל, אני מקווה בשביל קטש, שגם ההנהלה של מכבי רואה מסתכלים במונדיאל, פחות חופרים שם על מצבו, מה?
בואו נחכה לוולנסיה לפני שנקפוץ למסקנות.
בדיוק, לפני וולנסיה כמובן לא יקרה כלום, אם הוא יפסיד, זה יהיה בהצלחה.
ארלה, ויש גם אחרי זה שניים באיטליה, ארלה, נשתמע, המון תודה.
תודה רבה, ביי.
אסף כהן, ספורט אחת וכאן 11 במונדיאל, אהלן, ערב טוב.
אהלן, שלום, מצדיון לוסייל שבקטר, בדוחה,
כן,
מה העניינים?
כן, אני מתחיל להיזכר בזה, בביבי קינג ובלוסיל שלו, בגיטרה. בוא דבר איתי על המחצה, על המשחק כולו, 90 דקות, מרוקו מול ספרד. באמת היה קשה קצת לצפייה, לא היו יותר מדי אירועים, אם בכלל, אבל משחק הגנה מפואר של מרוקו, שפשוט קלט את התוכנית הספרדית, שבאמת התבטא באיזה 620 מסירות, וזהו.
כן. כמו שנתרגלנו לראות. אני חושב שקודם כל הסיפור במשחק הזה, זה הקהל, ואני בורח אל הקהל, בגלל שזה מאוד מאוד בולט לראות את מרוקו, ונכון גם לגבי ארגנטינה, אבל בדרך כלל בטורנירים כאלה אנחנו רגילים לראות קהלים של כמעט כל הנבחרות, והסיפור של הקהל הוא מחמם את הלב, והוא שמח והוא צבעוני, אבל הוא רגיל במובן מאליו, ובטורניר הזה זה לא קורה, בטח לא בצל הנבחרות האירופאיות. רואים מעיקר את הקהלים של הנבחרות הערביות ושל הנבחרות הדרום אמריקאיות. עכשיו נבחרות ערביות נשארה רק מרוקו, ולכן האצטדיון, האווירה באצטדיון זה משהו באמת מיוחד, וזה אולי הדבר הכי יפה במשחק הזה. כמו שאמרת, ב-0-0, אז באמת יש גם לפעמים 0-0 של הרבה הזדמנויות והרבה מצבים, ואתה אומר אוקיי, זה 0-0 אבל נהננו, אז פה זה 0-0 שאתה רק בתקווה שבערכה
ישתנה
משהו.
אבל אסף, מי כמוך שרואה כדורגל אירופאי, שאתה רואה את נבחרת ספרד, וזה המון שנים ככה, הם כל הזמן החזקת כדור, החזקת כדור, ולכן גם בקושי מגיעים למצבים, פעם בעשר דקות איזה מצב ברחבה, בגלל שהם אוהבים את הכדור.
אוהבים את הכדור, אתה יודע, זה לא משהו חדש שהם מתבשרים ומחזיקים בכדור, אבל פעם היה גם מי שידע לעשות מזה גולים, אתה היה פרננדו טורס, דוד ויה, לאורך השנים גם אתה היה את התרומה של שחקני הקישור. פה באמת יש את המחסור המשמעותי הזה בחלוץ, בכלל בשחקני התקפה שמספיק מאיימים על השאר, והסיפור של ספרד אולי בטורניר הזה, שבאמת אחרי הרבה שנים של מנהיגים בכל החוליות ובכל העמדות, היו להם שחקנים דומיננטי, זה התחיל מקציאס, אחרי זה בהגנה היה תמיד את רמוס ופיקה ופויול, והקישור היה צ'ארי ואיניאסטה, ובהתקפה דוד ויה, והיו באמת שחקנים שהם מנהיגים, שהם דמויות, ופה זה שחקנים שהם כישרונות אדירים, אבל הם עדיין צעירים.
זה לא באמת, לא באמת התקופה של 2010 עם פויול ועוד להקה שלא בדיוק
היו בה. מה, פויול ורמוס היו שני הבלמים הטובים בעולם אז.
יפה, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, בכלל שאלה, מה שנקרא כללי, אני מסתכל באמת על חמש הליגות הטובות באירופה, אולי הטובות בעולם, זה אנגליה, ספרד, צרפת, גרמניה ואיטליה, אז איטליה לא הגיעה למודיעה.
על השישית יש הסכמה.
גרמניה, ברור. גרמניה עפה בבתים. אם ספרד תעוף היום, זה באיזשהו מקום פגיעה ביוקרה, ואתה יודע, או אנגליה או צרפת תעוף ברבע. איפה, אתה יודע?
פגיעה ביוקרה לליגות האלה או לנבחרות?
לשחקנים המקומיים, בליגות האלה, בטח, גם ספרד.
כן, אבל זה חלק מהסיפור, אני חושב, שאתה מסתכל על הקבוצות הגדולות מהליגות האלה, על ליברפול ומנצ'סטר סיטי למשל, ואתה אומר, אוקיי, פריס סן ז'רמן, כמה באמת מקומיים משחקים שם? אז יש כמובן שחקנים מאוד דומיננטיים ומאוד בולטים, אבל הנבחרות שכן עולות, תראה את ברזיל, אני חושב שברזיל אי פעם היה לה כל כך הרבה שחקנים שמגיעים מהפרמייר ליג, אבל אתה מסתכל על השחקנים הדומיננטיים שם, קסמירו.
הסתכלתי למשל על, הסתכלתי על דה בריינה, הוא כבר לא איתנו.
דה בריינה, אבל זה סיפור של נבחרת בלגיה כמובן.
כן, אז אני אומר, יש גם כאלה, לא רק ברזילאים.
אבל זה לא פייר להזכיר את הליגה האנגלית עם הנבחרת האנגלית. הליגה האנגלית הרבה יותר טובה. מה זה, הליגה האנגלית, כל הגדולים בעולם מגיעים לשם.
אבל הליגה האנגלית, הם שרים כבר 56 שנה, פוטבול עסקה מגום.
אבל לא זוכר. אבל לא זוכר.
אני נגע כן.
תסתכל למשל על עמדת השוער, למשל. עמדת השוער... מה-20 קבוצות בפרמייר ליג, שלוש או ארבע קבוצות שיש להם שוער אנגלי, יש את פיקפורד, לא במקרה גם זה השוערים שבסגל, פיקפורד, רמסדל ופור.
ראיתי את מנדי מצ'לסי, הוא לא בדיוק הזכיר שוער, שוער...
לא, אבל בוא ניקח את שני הברזילאים, הם הכי טובים באנגליה, והם שניהם שוערים של ברזיל.
בדיוק, בדיוק, אבל זה מסביר לך מה קורה בנבחרת אנגליה, זה בדיוק העניין, ולוריס בצרפת, אז בסופו של דבר אתה אומר, אוקיי, הפרמייר ליג זו הליגה הכי טובה, היא הכי טובה כי יש לה את השחקנים הכי טובים ואת המאמנים הכי טובים, אבל נבחרת אנגליה נפגעת מהדבר הזה, אם כי, אתה יודע, היא שם, היא ברבע הגמר, אנחנו מספידים אותה לפני המשחק נגד צרפת, אני לא הייתי ממהר להספיד אותה כל כך מהר, היא מאוד מאוד חזקה, אני חושב שהיא,
כן. אני חייב לשאול משהו אישי את אסף.
זה מזכיר לי רגע, אני רק אומר מה שאתה אומר, אסור להספיד אותה, זה תמיד מזכיר לי את הסצנה בספרות זולה עם ברוס ויליס, שהוא בא ואומר לבת זוג שלו, Zed is dead baby, Zed is dead, זה נגמר.
אני רוצה לשאול את אסף, תסלח לי שאני אומר לך את זה, אני יודע שאתה אוהד הולנד ואני רוצה ארגנטינה, אבל מאמן שקשה לראות אותו זה ונחל, אבל אני מבין מכם העיתונאים והפרשנים שמסכרים את הולנד,
מה קשה לך לראות אותו?
אני לא אוהב את הטיפוס, הוא טיפוס לא נעים, אני מכיר אותו שנים, הוא תמיד כזה חמוץ, עצבני.
מי הוא מכיר?
את ונחל.
קודם כל הוא השתנה, קודם כל הוא השתנה,
הם גדלו ביחד בבורחון של הולנד. אני מכיר אותו שנים.
לא הכרה אישית.
אני שומע את פרימו יוצא לי פה עשן מהאוזניים.
אתה יודע,
מכיר את ונחל.
תקשיב.
הם שיחקו סטנגה בשערים קטנים בברוחוב.
בברנר. לא, תשמע פעם את אבי מלר. אבי מלר היה מסתובב באצטדיונים. הוא אומר, פעם אחת בחיי, ניגשתי לוונחל באצטדיון כדורגל. אתה יודע, הוא קפץ עליי, צעק עליי, התנהג אליי בלי שהוא... לא, זה הטיפוס. תשמע, אתה רואה
טיפוס? או שהוא הטיפוס, או שמלר הטיפוס.
לא, אני מאמין למלר. אבל אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה של ונחל, נורא מאמינים בו, זאת אומרת, אם הולנד מאמינה שהיא עוברת את ארגנטינה, זה בזכות אולי הגאונות שלו, נכון?
לגמרי, זה ממש עליו, הוא גם מקרין ביטחון, היום גם מסעת עיתונאים, הוא אמר, בפעם שעברה שיתקנו נגד מסי, ב-2014 שיתקנו אותו, הוא לא נגע בכדור, והוא כל הזמן אומר, אנחנו באנו לכאן...
אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, גאונים יש בסרן, שמחפשים את החקיק האלוהי.
לא יכול, אני חושב שגרלדיולה הוא גאון כדורגל.
ברור, כדורגל.
הסיפור של ונחל, מעבר לכדורגל, זה באמת סיפור מרתק מבחינה פסיכולוגית, להבין פה את הסיפור הזה. ונחל בן 71, זה בעצם זו העבודה האחרונה.
בן 73, חלרותי הרבה יותר ממנו.
אבל זה, לא, הוא אמר, הוא הודיע שהוא פורש, לא הודיע שהוא פורש.
גם אני.
הרי פרש בגיל 32.
אבל תראו, יש פה ונחל לאורך כל החיים שלו, כל הקריירה שלו, הוא תמיד ראה בעצמו, כמו שפרימוטר עכשיו, מאוד מאוד יהיר, מאוד מאוד רואה בעצמו כבאמן הכי גדול לכולם, ובהולנד, ובהולנד, לא הריחו אותו ככה, כי היה את מיכלס, והיה את קרויב, שכמובן מעל כולם, והוא בעיניים שלו, אומר, אם עכשיו אני אזכה בגביע העולם, אף אחד לא יוכל להגיד יותר שההוא גדול ממני, והוא גדול ממני.
אנחנו גם, אסף, נסיים בזה שאנחנו נגיד, אגידו כן לזקן.
ותשיג לי את המחברת.
את המחברת הזו עם הרישומים. הוא בטח כותב, אני רוצה בבית שאשתי תקנה לי רוטב ספגטי קרבונרה. על הקטע, על הכיפה, כסף, המון תודה.
שיהיה ערב טוב חברים, ביי ביי.
וכולנו נבלה. עדיין 0-0, אנחנו דקה 95 במשחק הזה, כמובן פתיחת הערכה, אגב פרימו הזכירים לי עכשיו משפט של אבי רצון, מרדונה אמר לי היי.
הכיר אותי.
לא, אמר לי
היי. הוא זיהה אותי, מרדונה זיהה אותי.
הוא זיהה אותי ואמר לי היי. אז במסגרת ההיי, אנחנו עכשיו עם ראות מתתיהו ארגון, עם דיווחי התנועה, את יכולה להגיד לי היי.
היי, קופמן.
ואחר כך פרסמות, ונשו.
ערב טוב לאורי אוזן, ספורט אחת וכאן 11 במונדיאל.
היי חברים, אני מקווה שאתם שומעים אותי, כי אני שומע את עצמי.
שומעים, שומעים.
שומעים אותך מצוין, מה אתה מספר עד עכשיו?
לא, לא משהו מפתיע, אתה יודע, ידענו שזה הולך לכיוון הזה, גם דיברנו על זה בפריגיים, זה סגנונות שמשלימים אחד את השני, לא, לא, היה די ברור שזה משחק שוחה או על טעות, או על איזה הברקה יוצא דופן, בינתיים לא קיבלנו לא את זה ולא את זה, ו... אנחנו בדרך הבטוחה לפנדלים.
רגע, אבל אתה לא רואה שלפחות בחצי שעה האחרונה של המשחק ועכשיו בתחילת הערכה שספרד קצת לוחצת על הגז יותר ממרוקו?
היא קצת יותר לוחצת, זה נכון. גם הפציעה של אגואר פגעה בה, אבל עדיין ספרד עם שני איומים למסגרת, גם מרוקו עם שני איומים למסגרת. מרוקו עדיין בלי קרן אפילו. ספרד עם חמש קרנות, אבל זה לא באמת לחץ. אנחנו מכירים את הסגנון הספרדי, הם מחזיקים בכדור 76% מהזמן, הם 877 מסירות מול 295, אבל שוב, זה מאוד מאוד לא יעיל, וזה מאוד מזכיר מה שהיה מול רוסיה, בשמינית הגמר בלוזניקי בעונה שעברה. זה הלך לפנדלים.
תגיד, אורי, העובדה שהמרוקאים הם מאוד פיזיים, זה מראה לנו שב-20 דקות הבאות ייראה בערך כמו ה-100 דקות הקודמות.
כן, שוב, אמרתי לך, המשחק הזה יוכר רק בדרך אחת, או איזה טעות קשה בהגנה, או מצב נייח. זה לא נראה שזה הולך להיות דרך אחרת, המאמנים כבר ניסו, בזבזו את החילופים שלהם, גם עכשיו פאטי נכנס, מנסים, גם בלדה, מנסה לואיס אנריקה, ניסה המאמן המרוקאי, אבל אתה לא רואה באמת לחץ או רצף של יצירת מצבים, אתה רואה שתי קבוצות שמבטלות אחת השנייה, ראית את זה בעצם 100 דקות הראשונות, ולכן פחות מסתמן שזה הולך לכיוון של הערכה ופנדלים.
אבל אתה יודע, אורי, שאנחנו מגיעים...
הנה, סימון מתחיל.
כן, הנה, הזדמנות מצוינת למרוקו, ספרד לא הגיע כל המשחק להזדמנות כזאת מול שוער.
נכון, ו... אבל מי שמגיע זה שחקן מהליגה שהיה באיטליה, והוא יכל לעשות מזה הרבה יותר.
אורי, אבל זה לא נדיר, למרות שהיא נבחרת פחות טובה, נחשבת על הנייר מרוקו, באמת ללכת לפנדלים, המחשבה היא לעשות טקו וללכת לפנדלים, זה...
לא, הנה, הם לא חושבים את זה, משה, הם מנסים לתת למעברים, זה הסגנון שלהם, גם שהם ניצחו את בלגיה, הם שיחקו ככה, החזיקו בכדור קצת פחות מ-35%, הם משחקים מעברים, כמעט אין להם קרנות, מאוד מאוד ישיר, אבל הספרדים היום באו מאוד מאורגנים, כמו תמיד האמת, הם לא צריכו להפתיע אותם, ולשם הולך המשחק, שוב, זה ככה, לפחות כרגע מסתמן, המצבים הטובים היו של המרוקאים, למרות החזקת הכדור האסטרונומי של הספרדים, ושוב, בפנדלים אנחנו ראינו אתמול, הכל יכול לקרות, יפן הייתה טובה מקרואטיה והפסידה, אז אנחנו תכף נראה מה יקרה פה.
כן, אתה יודע שהמנצחת פה כמובן תקבל את פורטוגל או שוויץ במשחק. עכשיו אנחנו מקבלים דיווח שמתפרסם שרונלדו מחוץ להרכב. מה אתם שומעים שם קורה בתוך המחנה הפורטוגלי? עם המאמן, עם...
האמת היא, שמענו, היינו במסיבת עיתונאים אתמול, ודובר על זה המאמן ברמיזה מסוימת שהוא לא קונה, הוא לא אמר לא קונה, הוא אמר... רונלדו הרי דיבר שהוא קילל, יצא הודעה שהוא קילל שחקן קוריאני ולא את המאמן, סנטוס הבהיר שהוא לא קונה את זה, זה גם היה די ברור שיש פה איזשהו ניסוי לקסטח. אם באמת זה יקרה, אני חושב שזה יעשה טוב לפורטוגלים. רונלדו בדרך שבו משחק בשנה האחרונה, הוא די תוקע אותם, יכול להיות שנראה את רפאל לאהו בהרכב שזה אדיר, וייתן להם המון כוח באגפים, ואז נקבל הרבה יותר ברונו, הרבה יותר ברנרדו, ואני חושב שזה דווקא יעשה טוב, ואולי גם רונלדו יצטרף בהמשך, ובדקות יותר כזאת הוא יצליח להשפיע יותר על המשחק.
תשמע, אני חושב שחייבים לקנוס את רונלדו, יש לו בעיות כלכליות קשות.
רגע, תן לו קודם כל לחתום באלנאסר, אז תכנוס אותו, רגע, שנייה.
אוקיי, תגיד.
זה לא הבעיה, נגיד ככה.
תגיד, אורי, העובדה שמרוקו משחקת פה משחק בית, תשמע, יש שם עידוד של 90...
קהל מדהים.
עד כמה זה משמעותי, גם ברבע שעה הזאת וגם בפנדלים?
תראה, בפנדלים מגרילים צד, והמרוקאים הם למעשה שני שליש אצטדיון, אבל מאחורי השאר שהם התקפו אליו, שלמעשה הם לא תוקפים עליו, שהם תוקפים עליו עכשיו, עומד כאן ספרדי, אז יש שתי הגרלות, מבועט ראשון ולאיזה צד, אני מניח שמספרדים יזכו, הם לא ירצו לבעוט לצד המרוקאי. מצד שני, אתמול היפנים פעטו לכיוון שלהם והחמיצו. בסוף אריה, זה קור רוח, זה עמידה בלחץ, זה שוערים, וזה גם קצת מזל בפנדלים, אנחנו עוד לא שם, אבל אם נגיע, אתה יודע, זה המון המון לחץ, זה אחד המצבים הכי מלחיצים יותר בכל קבוצה, ומי שיהיה לו את הרגליים הכי חזקות ואת הלב הכי חזק, הוא זה שיעלה לשלב הבא. אתמול ראינו את היפנים קורסים בפנדלים, הם עושרים לשוער.
נכון.
בוא נראה, שוב, יש עוד זמן, אבל אם נגיע לשם, בוא נראה למי יש את הרגליים החזקות ואת הלב החזק.
סיימנו את הרבע שעה הראשונה, יש לנו עוד רבע שעה עד הפנדלים, אני חייב לשאול אותך גם משהו לגבי הערב, דיברנו על מרוקו שיכולה להיות יריבה מאוד מאוד חזקה לספרד, ואנחנו רואים את זה, האם שוויץ היא כזאת גם מול פורטוגל?
לדעתי זה משחק 50-50 לגמרי, שוויץ נבחרת חזקה מאוד, צריך לזכור, אני מזכיר את זה שוב ושוב, שהיא הדיחה את איטליה בשלב הבתים, היא הייתה מעליה, למעשה הורידה אותה לפלייאוף ומשם היא הודחה, היא עשתה 6 נקודות בבית עם ברזיל, ואם היא מבקיעה עוד שער אחד, גם מקום ראשון בבית, עשתה חיים קשים מאוד גם לברזילאים, כך שאני חושב שהיום המשחק מול פורטוגל פתוח לחלוטין, גם זה משחק שלא צפוי לראות בו הרבה שערים, אבל אני לא חושב שדווקא המשחק הזה ילך לרחה, הוא יוכרע על שער אחד לכאן או לכאן.
תשמע, אם אפשר להתייחס, אני לא יודע מה הולך בתוך ההדל הזה, אבל אם אפשר להתייחס לשפת גוף, מרוקו קבוצה נבחרת שמחה, הם אוהבים, הם אוהבים את הסיטואציה שהם הגיעו וספרד תופסים את הראש.
ספרד יותר בלחץ, ומרוקו החליפה דרך אגב מאמן באוגוסט, רגרנדי הגיע, חבר של דודו אוואד דרך אגב, משחק איתו בסנטנדר, והוא איחד את הנבחרת, החזיר את סייש, החזיר את השחקנים באירופה שרבו עם המאמן הקודם, וכמו שאמרת, זו נבחרת שהיא מאוחדת מאוד.
אוקיי, אורי, המון המון תודה, המון המון תודה, להתראות.
בכיף חברים, ביי ביי ביי.
מאמן נבחרת ישראל, אלון חז, גם הוא צופה במשחק מרוקו-ספרד, אלון אלון.
ערב טוב, אני פה בתוך המגרש, צופה במשחק, אני מקווה שתשמעו תכף, כי תכף מתחילה מחצית השנייה של הארוכה, ויש פה רעש מטורף, אני איתכם, ערב טוב.
אנחנו כבר דיברנו עם אנשים מהאצטדיון, ואנחנו אוהבים את זה שיש את הרקע של הקהל, התרשמות שלך מה-105 דקות הראשונות?
בוא נדע להם את השפוע, אווירה נהדרת והתלהבות, אבל המשחק פחות ברמה טובה, נבחרת מרוקו, אותה את שלה מאוד ממושמע, טקטית, יוצאת להתקפות מתפרסות, שלפני דקתיים, לפני שריקת הסיום להערכה הראשונה, כמעט ועלתה גם ל-1-0, משחקת נורא מבוקר, נבחרת ספרד, די מאכזבת אותי בשבלוניות שלה, אבל בוא נחכה נראה את הסיום של ההערכה הזו, אולי תצליח לעשות משהו כדי להפיל ולשפר את היכולת שלה במשחק הבא.
למי יש אינטרס להעביר את הרבע שעה הזאת ולהגיע לפנדלים?
כמובן שלמרוקו. כמובן שלמרוקו. ספרד היא נבחרת יותר טובה ממרוקו. היום לא, אבל היא נבחרת טובה יותר. והיא רואה את עצמה ממשיכה לשלבים הבאים והיא מגיעה לפנדלים כל הלחץ עליה. מרוקו, אתה רואה ככל שהדקות רופות לקראת הסיום היא צוברת יותר ויותר התלהבות. האווירה היא פה ביתית לחלוטין למרוקו. פשוט ביתית לחלוטין. ואם מרוקו מגיעה לפנדלים, היא מבחינתה עושה את זה גדיר, והיא מצליחה לנצח גם לפנדלים, אז השמה הם מגבוד מבחינתה.
אין מה לומר, אבל אנחנו ננצל את זה שמאמן נבחרת ישראל איתנו על הקו, נבחרת שהערב תשחק מול פורטוגל, זו נבחרת שוויץ, שהיא כידוע היא מהמקום הראשון בדירוג בבית שלנו, אלון. מה ראית, מה ראית משוויץ? אנחנו יכולים איתם?
קודם כל אנחנו יכולים מול כל נבחרת, בערב נתון אפשר מול כל נבחרת, אנחנו לא מתבטלים לפני אף אחת, גם שהיא נבחרת מצוינת, זו נבחרת מאוד מאוד מאורגנת, מסודרת, עובדת קשה מאוד על המגרש, יש לה שחקנים מהירים מאוד בחלק הקדמי ובכנפיים, נבחרת באמת ברמה טובה, לא מבריקה אולי יותר מדי כמו הגדולות, אבל עדיין נבחרת מאוד מאוד יעילה, ראינו אותה משחקת בשלבים המוקדמים ועושה דברים יפים מאוד, היום יש לה את פורטוגל, ובדעת, זה נראה כאילו פורטוגל פייבוריטית, אבל בעיניי עדיין לא פייבוריטית, כמו שוויץ, שוויץ נבחרת מאוד חזקה.
תשמע, אין לנו איזה קנה מידה בשביל להבין איפה אנחנו בכל העניין, אבל
אין,
זאת...
אין קנה מידה בגלל, אין קנה מידה.
לא, אבל אנחנו, כל אחד שואל את עצמו, אם ישראל הייתה, אנחנו חלום להגיע למונדיאל, ואז השאלה איך אנחנו נראה פה, כי בסך הכל חוץ מקטר, כולם נראים בסדר.
אריה. תן לנו להגיע כזה, נסתדר עם איך להיראות, הכל בסדר, בעזרת השם נגיע לפה, אנחנו נדע כבר למראה איך נראה אחר כך, אבל אני רוצה באמת שניקח נקודה מאוד מאוד משמעותית פה, הנה אפילו נבחרת מרוקו הרי, ונבחרות אחרות שמשחקות במונדיאל הזה, שנחשבות לא מהדרג הבכיר ביותר, לכל אחת מהנבחרות האלה יש כמות גדולה מאוד של שחקנים שמשחקים בליגות הבכירות באירופה,
בדיוק.
ואתה רואה כמה זה משדרג את הנבחרת, יש לזה ערך מאוד מאוד משמעותי, שחקנים שמשחקים בליגות בכירות, אתה רואה את זה על המגרש, יחד עם הלאומנות שיש את השחקנים האלה כלפי הנבחרת שלהם, זה הופך אותם לנבחרת הרבה יותר חזקה.
אלון, לסיום אני חייב לשאול אותך, קודם כל אני מקווה שתביא אותנו ליורו, זה
בעזרת השם.
בדיוק, יש לנו עוד שנתיים גרמניה, אבל אני רוצה לשאול אותך, אחד הדברים ששמנו לב, מאמנים ששמחו על דורות ותיקים לא הצליחו, ואתה ויוסי בניון באתם, והחלפתם לא מעט שחקנים של הנבחרת, זאת המגמה להצעיר אותה, לתת לצעירים יותר לשחק?
אני אומר לך בכנות, לא באנו וניסינו להזין אף מבוגר עתידה, אנחנו בוחרים שחקנים שנמצאים בכושר טוב, אם הוא צעיר או אם הוא מבוגר, הוא יהיה בסגל. אם יהיה צעיר ומבוגר, מנוסה, באותה יכולת, או מישהו יכולת פחות טובה, אנחנו לא נעשות ללכת לשחקנים צעירים, כי המטרה היא לתת לכל שחקן להבין, שככל שהוא יהיה טוב, לא יהיה משקל לזה שהוא חסר ניסיון או בעל ניסיון. כי את הניסיון צוברים דרך דקות משחק שאתה מאפשר לשחקנים האלו, ואז הם הופכים להיות שחקנים מנוסים. והמטרה באמת, להצעיר... אם השחקנים האלה לוקחים את הבמה, שימשיכו הלאה. אם לא, מחפשים תמיד הזדמנות למישהו אחר.
יאללה, נדבר עוד שנתיים שנהיה ביורו בגרמניה.
תודה,
ערב טוב. אנחנו לטור של דני.
ועכשיו, הטור של דבורין.
המחמאה הגדולה ביותר שאפשר לתת לחלוץ הצרפתי קיליאן אמבפה היא להשוותו לפורטוגלי אוסביו שהיה מלך שערי גביע העולם ב-1966 באנגליה. אוסביו הבקיע בטורניר הגמר ההוא 9 שערים, מרביתם בביתות אדירות שלא הותירו סיכוי ממשי לשוערים שניצבו מולו. לא בטוח שאמבפה יהיה מלך שערי המונדיאל בקטר, אבל עוצמת בעיתותיו מזכירה כאמור את מי שנחשב עד קריסטיאנו רונלדו לגדול כדורגלני פורטוגל. אמבפה בשני פגזים סייע השבוע לנבחרת צרפת לנצח בתוצאה 3-1 את פולין, ובכך הבטיח את מקומה בשלב רבע הגמר. ידענו מזמן שחלוץ הצרפתי הוא מגדולי השחקנים בעולם. לאחר הניצחון המשכנע על פולין, הכתיר אותו מאמנו דידיה דשאן לשחקן הכדורגל הטוב ביותר בתבל. קשה להתווכח עם מסקנתו של דשאן, וזאת מהטעם הפשוט. לאמבפה ישנם נתונים שעשו לחלוץ כמעט בלתי ניתן לעצירה. כוח פיזי, מהירות מסחררת, היכולת לייצר מצבים לחבריו בנבחרת, ובמקביל לעשות בעצמו את מלאכת הפקעת השערים. בסגנון משחקו הוא שונה לחלוטין מארגנטינאי לאו מסי, שהינו גאון של כדורגל. ועם זאת, בוודאי היום, לו הייתי מתבקש לבחור רק באחד מהם, אמבפה הוא הבחירה שלי. עדיין הוא לא עבר כברת דרך ארוכה, וזאת בגלל גילו הצעיר, בן 24. אבל בארון הפרסים שלו כבר שוכנת לאחר כבוד מדליית זהב מהמונדיאל האחרון ב-2018, שבו זכתה נבחרת צרפת. סיכויה לזכייה שנייה ברציפות נשענים אתה לא רק עליו, ואולם בכוחו להעניק לה את עוצמת הטורבו שיש למעט מאוד כדורגלנים. שחקני הגנה הנדרשים לשמור עליו לא ישנים בלילה שלפני המשחק. אפשר בהחלט להבין אותם. כל עוד נמצא קיליאן על המגרש, מסוגלת נבחרת צרפת לכבוש שערים. כוח האש שלו הוא עוצמתי פי כמה וכמה מזה שהיו למלכי השערים במונדיאלים קודמים, דוגמת פאולו רוסי מאיטליה ואפילו גרד מילר מגרמניה, שידע להגיע למקום הנכון בזמן הנכון, אך בדרך כלל הפקיע מטווחים הקרובים לשער. מיוחדותו של טורבו אמבפה היא כביכול הקלות שבה הוא משגר את הכדור לעבר השער, כאילו ללא מאמץ. לכן, לפחות בינתיים, הוא התותחן האמיתי של מונדיאל 2022. חלוץ הזורע הרס, פחד ובעלה בהגנת יריביו.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
ספרד מרוקו 0-0, דקה וחצי לחדורי הכרעה מ-11 מטרים ביום השני ברציפות בשמינית גמר המונדיאל. אבל זה זמן עכשיו מצוין לדבר עם מאמן הפועל אלעד בכדורסל, אריאל בית הלחמי. אהלן אריאל.
היי, ערב טוב.
אהלן.
אחרי ניצחון 86-81 על בני הרצליה, אפשר לומר התחלתם לא משהו, אבל עכשיו תקופה לא רעה.
כן, עשינו ביום, אני בסוף, הימים כבר התבלבלו לי, זה היה אתמול, בשלישון, אני כבר לא זוכר, עשינו שם ניצחון גדול, אבל לא התייצבנו עדיין, אנחנו עדיין בשבוע שעבר לפני כן הפסדנו בבית, ככה שאני עדיין חושב שאנחנו עוד לא הגענו לאיפה שאנחנו צריכים להגיע, אבל הגיעו שחקנים חדשים וייקח קצת זמן עד שככה נתייצב לגמרי.
לאיפה אתם צריכים להגיע?
אנחנו רוצים קודם כל להיכנס לשמיניה כדי להיות בגביע, מה שבשנה שעברה לא הצלחנו, ושואפים למעלה כמה שיותר.
כמה שיותר, אתה יודע, אתה שומר על המימות. זה קודם כל במצב שלכם, כמו שהתחלתם את העונה, זה קודם כל להבטיח שתישארו שם.
כן, אנחנו התחלנו את העונה עם פציעות של שחקנים מאוד מרכזיים, לא הצלחנו להביא ככה מחליפים בחודש וחצי הראשון, ובעצם שיחקנו בלי שתי עמדות שהן הכי חשובות בכדורסל, ובסופו של דבר כרגע, כמו שאמרת, אנחנו בפער מסוים מול שאר הקבוצות, אבל אני מאמין שאנחנו בסופו של יום נדביק את הפער הזה.
איזה עמדות הכי חשובות בכדורסל?
1-5 בעיניי.
תמיד מה שאין לך זה הכי חשוב.
כן.
אוקיי.
במקרה שלנו זה אחד שלא היה, זה הגיע שחקן שהיה אמור להוביל אותנו והוא היה פצוע.
מי זה?
סקוט מצ'אדו, שמו בישראל.
אוקיי.
בברזיל, אתה נכון.
אוקיי. תשמע, למצוא שחקנים, תראה מה, דיברנו קודם על מכבי תל אביב, זה לא אותם שחקנים, באותו קנה מידה, באותו כסף וכן הלאה, אבל זה לא פשוט למצוא שחקנים היום.
נכון, אנחנו חיפשנו המון זמן את השחקנים הנכונים, ולהגיד לך שהיה קל אז לא. וגם כשהקדלנו את התקציב הורדנו 5 זרים כדי להביא 2 זרים בכסף ככה יותר גדול ולהישאר עם 4 זרים ולא הצלחנו, השוק הוא לא משהו ויש המון קבוצות שמחפשות שחקנים גם עכשיו בליגה, אבל אני שמח מאוד עם השחקנים שככה הבאנו עכשיו, החיבור שלהם טוב, אני מאמין שעם הזמן גם אנחנו נראה עוד יותר טוב.
אני רוצה לשאול את אריאל, אני מאוד נהנה מהליגה השנה, למשל ראיתי משחק צהריים, הפועל חולון, הפועל תל אביב, רמה גבוהה, לא, מה אני רוצה לומר, הפועל תל אביב אריאל מאוד התחזקה עונה, ותמיד שם מכבי תל אביב, הפועל ירושלים וחולון, שאתה לוקח את הארבע האלה לעומת הקבוצה שלך, אתה רחוק מדי, אתה שואף להגיע לשם, איך זה עובד?
אני שואף להגיע, אבל אני מאוד מאוד רחוק משם, אתה ציינת 4 קבוצות שמאוד חזקות, והליגה השנה בכלל עושה רושם שיש פער גדול בין 4-5 קבוצות לשאר הליגה, אני הייתי מוסיף גם השנה את נס ציונה, זאת אומרת, לארבע האלה, הפער הוא די גדול, אבל זה, זה ספורט, ויש תקופות, אתה יודע, פחות טובות גם להם. מה זה לתפוס אותם שם?
אריאל, אין כמעט עונה שאחת מהארבע האלה, הפועל תל אביב גם לא תמיד הייתה שם בכלל, אבל נגיד מהשלוש הראשונות, אין כמעט עונה שלא משאירים לפחות אחת מהם את הנקודות באילת.
כן, לצערי לא הצלחנו כרגע, גם בגלל ההרכב החסר וגם בגלל התקופה, אבל הם צריכים לעבור אצלנו כמו שאתה ציינת. וניצחנו אותם גם בחוץ, אז אני מאמין שאנחנו נעשה את זה גם השנה, אבל החוכמה זה הסוף, אני מקווה שאנחנו נגיע לסוף.
תשמע, הניצחון על הרצליה זה ניצחון
ענק. רק לציין, אריה, הסתיים המשחק, החמצה ענקית בשנייה האחרונה של המשחק של ספרד, ואנחנו עוד כמה דקות ניגשים לפנדלים.
אריאל, הניצחון על הרצליה הוא ענק, כי אם אני מסתכל על האלטרנטיבה, אלוהים ישמור, כן? אם חס חלילה הייתם מפסידים, אבל הרצליה זה לא הרצליה...
של שנה שעברה.
לא, לא דומה.
כל קבוצה יש לה את, אתה יודע, את החסרונות שלה ואת התקופה הלא טובה. הרצליה בסופו של דבר הסגל שלה הוא טוב, המאמן שלה מצוין, ההנהלה שלה אדירה, ואני מאמין שהם ימצאו בסוף גם את השביל הנכון, כי בסך הכל הסגל שם הוא טוב ואני שם הוא מצוין. הניצחון הזה היה מאוד מאוד חשוב, כי בשבוע לפני כן נפסדנו בבית לאחת היריבות שאיתנו למטה בתחתית כרגע, באר שבע, ולכן הניצחון הזה היה לו באמת משמעות מאוד מאוד גדולה, כי כבר, כמו שאמרתי קודם, את הפער כבר נתנו לליגה בחמישה מחזורים הראשונים, כשהיינו ב...
כן, לא צריך להגזים עם הפור.
כן, תהיות.
תשמע, אם אני מסתכל, יש לכם עכשיו שני משחקי בית, קריית אתא והפועל חיפה, ואם זה מתחבר עם הרצליה, זה בכלל חגיגה.
שכחת בדרך איזה אולם זניח בחולון בשבוע הבא, אבל אנחנו נוסעים קודם כל לחולון ביום שני, ואחרי זה אנחנו מגיעים לשחק בבית, יצא שהסיבוב הזה שיחקנו הרבה יותר משחקים בחוץ, אבל זאת ההגרלה, ואני מקווה שבסיבוב השני את המשחקי בית אנחנו ככה נדע לקחת, אבל קודם כל יש לנו חולון ביום שני שזה משוכה מאוד גבוהה.
אריאל בית הלחמי, מאמן הפועל אלה, תודה רבה.
תודה לכם.
אנחנו קרבים מאוד לפנדלים, אנחנו יוצאים לפרסומות, ועם הפנדלים ספרד מול מרוקו. אנחנו בעיצומה של הדרמה, כל נבחרת בעתה בעיטה אחת, מרוקו בפנים 1-0 סבירי, אבל ספרד בועטת לקורה סרביה, אנחנו ב-1-0, אחרי שכל נבחרת בעתה בעיטה אחת. עכשיו זש, הכוכב הגדול של מרוקו יכול לעלות את מרוקו ל-2-0, כאמור, מרוקו מפקיעה את הפנדל הראשון, ספרד מחטיאה את הפנדל הראשון. זש, אחד הכוכבים הגדולים של מרוקו עם הפנדל השני, מול סימון, בועט לרשת, 2-0 מרוקו.
בעיטה לאמצע, אתה יודע, כל אלה שעושים חשבונות, יקפוץ ימינה, יקפוץ שמאלה.
חזק לרשת.
תן פצצה לאמצע.
וואו, אני רואה את...
תראה את לואיס אנריקה.
לואיס אנריקה.
וואי.
הבועט הראשון שלו ירער את כל הנבחרת. תראה, תשמע, הבועט הראשון שלו בועט לקורה... זה מדהים, אנחנו ב-2-0 למרוקו, שתי בעיטות למרוקו, פנדל אחד של ספרד. אני רואה את סרביה, הוא גמור ממש. הבועט השני של נבחרת ספרד. סולר. האם הוא עושה 2-1, או שאנחנו פה ביתרון משמעותי מאוד למרוקו? הבעיטה השנייה של ספרד, מול בונו. השוער המרוקאי של אתלטיק בלבאו. סולר. עוצר. 2-0 למרוקו בתום שתי בעיטות. אנחנו בדרך להפתעה הגדולה ביותר של שמינית הגמר.
תשמע, קודם כל אני חושב שבונו הוא השוער של סיביליה,
של סביליה?
נדמה לי.
לא, 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 אמרתי לך, אתה התעטה אותי, למה?
השוער של ספרד,
השוער של אתלטיק בלבאו, עכשיו שני שוערים ספרדים עומדים,
לקח כדור גדול, ותראה, לפני כל ביתה, השופט מזהיר את השוערים.
הם חייבים עם שתי רגליים על הקו, ולצאת רק עם רגל אחת, זה אחת ההחלטות האחרונות של פיפה. חברים יקרים, שתי ביתות של מרוקו בפנים, שתי ביתות של ספרד בחוץ, אנחנו ב-2-0. מיד נראה מי הבועט השלישי. מרוקו לקראת הביתה השלישית. הנה הביתה יוצאת לדרך, עוצר!
וואו.
עוצר סימון, עוצר! מיה, אין לי את השחקן שבעט את הביתה, אין לנו את הסגל של שחקן מספר 24 שמחתי את הביתה השלישית, אנחנו עדיין ב-2-0.
מי שלא רואה, זה די דומה לפנדלים העלובים אתמול
כן,
של יפן.
ביתה לא טובה.
פשוט גלגל כדור על הרצפה.
אריה, המסקנה היא שכבר אין, לא בועטים פסים פנדלים, כבר לא.
נכון, טוב, נו מה נתווכח.
הנה בוסקץ. הנה בוסקץ, האם הוא מחזיר את ספרד לתמונה, ואחרי שלוש בעיטות אנחנו נהיה ב-2-1. בוסקץ הוותיק מאוד, מול בונו. בעיטה שלישית לספרד. הוא, יש לו דם, הוא עבר המון בכדורגל, שחקן ותיק מנוסה, אבל נראה את הבעיטה שלו. בוסקץ מול בונו, השוער של מרוקו. הנה בוסקץ! עוצר! עוצר! עדיין 2-0 למרוקו. עכשיו היא מרוקו כובשת, ספרד הולכת הביתה.
לואיס אנריקה בא לו למות.
שלוש החטאות.
משהו.
נבחרת כזאת גדולה, תראה איך הוא בועט, תראה.
מה זה קשור? זה פנדלים.
לא, אבל תראה איך בוסקץ, אמרו, שמע, מה זה?
איזה שוער, איזה... השוער הזה בכל הטורניר ממש הביא נקודות.
אוי אוי אוי, מה שכאן קורה, הקהל המרוקאי.
וואו, וואו, איזה מרוקאי, כל האצטדיון זה מכל המדינות הערביות.
ספרד בדרך הביתה, מרוקו מרחק בעיטה. מרוקו מרחק בעיטה.
חכימי, אשרף חכימי.
אשרף חכימי, אם עושה 3-0, תם הטקס של ספרד במונדיאל.
וואו, וואו, וואו.
בוא נראה את חכימי. מול סימון, חכימי, המגן הימני של פריס סן ג'רמן, 3-0 מרוקו, מרוקו ברבע הגמר.
איזה דרדלה לאמצע השאר, שמע, צריך...
שמע, אנחנו כאן
איזה
בהלם.
איזה השתוללות של שמחה.
אריה! עזוב, לא מעניין אותי שלוש בעיטות פח.
נכון.
מעניין אותי שמרוקו
לא, לא היו
ממשיכה
פח.
עם הסנסציה.
בעיטה אחת לקורה, אבל מה זה משנה? תשמע, להיות מאמן, מצב כזה, שאין לך שליטה כבר יותר על מה שקורה, זה פשוט דרמה מדהימה.
אני רואה את שחקני ספרד עמומים. הם הגיעו לפנדלים אחרי 120 דקות שהם היו יותר טובים במהלך 120 הדקות, אבל מה זה משנה? מרוקו רצתה להגיע לפנדלים, היא הגיעה, ספרד הכתיעה את כל הביתות, מרוקו הכתיעה אחת, כבשה שלושה וניצחה בסיום 3-0 את ספרד. הנה עכשיו לחיצות הידיים בין שני המאמנים, לואיס אנריקה עם ספרד הגדולה, הולכים הביתה בשמינית הגמר. חגיגה ענקית בקטר ששחקני נבחרת מרוקו.
כשנותנים לשחקן צעיר לבוא, אתה אומר, למה הוא נתן לשחקן צעיר? את הפנדל הכי חשוב של ספרד, דיכתי בוסקץ.
בוסקץ.
תשמע, אין, תשמע, פה אין צעיר, אין מבוגר, אתה צריך לדעת מה אתה עושה, תשים את הכדור הזה ברשת.
ואני חייב לומר לך, אריה, לפני שהגענו לשמינית הגמר, דיברנו על זה גם פה ביחד שלשום, שהגענו למשחקי שמינית הגמר, אז אמרנו שיש פחות או יותר נבחרות פייבוריטיות, אבל אם נגענו כל הזמן בנבחרת שיכולה לעשות את המוות,
נכון.
זה מרוקו לספרד.
אתה חיפשת את האנדרדוג שיעבור.
לא, אני חשבתי שספרד נגד פורטוגל יהיה ברבע גמר, עכשיו זה מרוקו או נגד שוויץ או נגד פורטוגל.
כן, אבל מכל הקבוצות הקטנות במרכאות שהגיעו לשלב הזה, אם הייתה קבוצה שאפשר היה לאמר עליה זה מרוקו, הם גם שיחקו במשך המשחק, משחק שווה לגמרי עם ספרד.
כן.
ותוצאות מדהימות היה להם בבית המוקדם.
הם עלו מהמקום הראשון וספרד מהמקום השני. זאת אומרת, לא מה שהיה ידוע לכולנו מראש, שאולי ספרד תהיה ראשונה ומרוקו שנייה, לא.
תראה איך כולם מתפללים.
זה הבכי של שחקני ספרד. הוא זידן מהאיצטדיון בקטר, ראית דרמה מארץ הדרמות.
האיצטדיון בקטר, אבל הוא מרגיש כאילו זה איצטדיון מוחמד החמישי בקזבלנקה. פשוט הרגש מטורף של אוהדים המרוקאים שהם 90% מהאיצטדיון, וגם 10% הנותרים, אין פה כמעט ספרדים, רצו בניצחון של מרוקו. הם היו יותר טובים ב-90 דקות, הם היו יותר טובים ב-120 דקות, הם בוודאי היו הרבה יותר טובים בפנדלים, הספרדים לא הופיעו לפנדלים. לואיס אנריקה שיחק את המשחק שהיה צפוי שהוא ישחק, והמאמן המרוקאי פשוט עושה לו בית ספר. הנבחרת הערבית הראשונה שמגיעה לרבע גמר גביע עולמי במונדיאל הערבי, אין מוצדק מזה, והאווירה פה פשוט מדהימה, רק במשחקים של ארגנטינה יש אווירה כזו.
עוזי, תספר לנו איך יום אחרי יום אנחנו רואים פנדלים דרדלה. עכשיו, מילא יפן, היא לא מספיק מקצוענית כמו השחקנים הגדולים של ספרד. ספרד, 3 פנדלים לא בפנים.
תספר לשאול את זה, כי אני חושב שזה מוזר שספרד נראית כאילו היא לא התכוננה לפנדלים, כי גם החילופים שהוא עשה לקראת הסיום כיוונו לעובדה שיכולים להיות פנדלים. הספרדים היו מנטלית באו לא טוב לפנדלים, המרוקאים היו הרבה יותר נחושים, ואם אתמול זה היה ניסיון של הקרואטים, אז היום אני חושב שזה השעננות של הספרדים. ושוב, אני חושב שהצדק נעשה, פשוט הצדק נעשה. ספרד, אני רוצה להזכיר לך שגם לפני 4 שנים הם עפו בשמינית בפנדלים נגד רוסיה. הפעם האחרונה של נבחרת ספרד ניצחה משחק בנוקאוט בגביע העולמי היה הגמר עם אינייסטה ב-2010, מאז לא ניצחו משחק אחד בשלבי נוקאוט ב-12 שנה. זה אומר הרבה מאוד על הדור שאחרי צ'אבי אינייסטה וכולי.
תשמע, העניין של שמחה, אני מסתכל עוד בהכנה לפנדלים, אתה ראית את מרוקו, קבוצה שחוגגת ומרוצה מזה שהגיע בכלל המעמד, וספרד נראו ממש מדוכאים.
כן, בסופו של דבר הרי אתה הרי היית מאמן, ההכנה המנטלית ואיך שחקן בא למאני טיים מבחינה נפשית, מנטלית, זה הרבה יותר חשוב, או בוא נגיד לא פחות חשוב מהכושר שלו הגופני, או איך הוא משחק טכני. ופה אין ספק שהמרוקאים היו רצו יותר, באו מוכנים יותר, הספרדים לא, פשוט לא.
בוא נגיד שלמשחקים הבאים כבר מאמנים, כנראה יכינו את הקבוצות יותר טוב לפנדלים.
ואלה שכבר הולכים
הביתה
בגלל
שהם
הפסידו
בפנדלים,
כן.
נכון.
עוזי, אני חייב להגיד לך שיש קשר ישיר למשחק הערב, לא שצריך לדרבן את פורטוגל ושוויץ, אבל ברגע שנבחרת כמו מרוקו עולה, וזאת לא ספרד, זה אדרנלין בלתי רגיל לשוויץ ופורטוגל היום בשמינית האחרונה.
לגמרי, זה משחק לא שמרוקו לא תהיה יריבה קשה ברבע, אבל זה משחק שאתה אומר שהמנצחת פה, יש לה פוטנציאל גדול להגיע לחצי גמר, בוודאי, זה הולך להיות משחק עוד יותר גדול ממה שיכול להיות, ואני שומע שקריסטיאנו רונלדו לא עונה בהרכב הפורטוגלי, מאמן פרננדו סנטוס, אכן סיפסן אותו אחרי היכולת שלו ואחרי האימוץ ביניהם, אני חושב שזה מעשה אמיץ של פרננדו סנטוס שיכול לעזור לפורטוגל.
עוזי דן, באיצטדיון בקטר אחרי הסנסציה של מרוקו בפנדלים, המון המון תודה, ערב טוב.
תבלה.
ארי, שאלת שאלות מאוד נכונות, אבל אני לא חושב שיש מאמן בעולם, אפילו ברמות של קלופ וגרלדיולה, ששולחים שחקנים לבעוט פנדלים ואומרים להם איך לבעוט, אתה יודע.
מי אומר, איך אתה יודע שאמרו להם איך לבעוט?
לא, אני אומר ההפך, כי אתה אומר שהמאמנים התכוננו יותר טוב לפנדלים הבאים.
נכון.
כשאתה מאמר על שחקן, אתה נותן לו את כל הביטחון לבעוט, אתה לא אומר לו.
מה אמרתי קודם? לא, זה לא תגלגל לפינה ימין או פינה שמאל או טבעת לאמצע השאר. אני מדבר על זה שכשאתה מתאמן, תראה, אתה יודע מה יפה פנדל, זה כמו זריקת אנשים בכדורסל. אתה תמיד בועט מאותה נקודה, אותו מרחק מהשאר ולאותו גודל של שאר. זה לא שפתאום הכדור יבוא לך, אתה אם אתה יודע שבמקום מסוים בשער, אני יודע שכדורגל זה לא מדויק, אבל אם אתה לוקח את החיבורים ואתה עושה ריבוע של מטר, מטר זה, על מטר זה כן. כבר לא קטן,
כן.
בשני הצדדים של השער, ואתה על זה מתאמן, רק על זה, השוער גם יכול מבחינתי לדעת, הוא לא יכול להגיע לכדור.
אתה יודע, תמיד היה את המשפט, עוד מהתקופה שלך שראית את הפועל רמת גן במחתש, אבל במשך שנים אמרו, אין שוער טוב, יש בו את גרוע, ואני אומר לך, אריה, שבשנים האחרונות זה השתנה. שוערים תופסים ביטות, שהם יוצאים עם היד, ימין או שמאל, לא משנה, הם מגיעים עד הקצה. זאת אומרת, מה שאמרנו במהלך הפנדלים, תיבטו פצצה, הפסים נגמרו.
נכון, אבל תשמע, בסוף, כשמתחילים את כל הריצות המצחיקות האלה, בזיגזג ועוצרים ו... אתה בעצם נותן את השליטה לשוער.
אני איתך בקטע הזה של פנדלינג, כמו של נעימר, העצירות, וזה, הם מתאים את עצמם בסופו של דבר.
לא, מה פתאום שהחלוץ, יש לו יתרון עצום שהוא בועט ככה, בועט פנדל, מה פתאום שהוא יתחיל לבעוט לפי איך השוער קופץ? אם אתה יודע שאתה מתאמן, שני כדורים גם, אחד מעשר גם לא ייכנסו, אבל פה שלוש מעשר לא נכנסו, אז אני יודע שזה מסוכן לבעוט לשם. בסוף, תשמע, הפסיכולוגיה, הכל בראש. למה? כי אם אתה יודע שאתה מבצע באמת ביצוע של 100% והסיכוי 90% שזה ייכנס, אסור לך שהראש שלך יהיה בשום דבר אחר, רק לשים את הרגל ליד הכדור ולבעוט בדיוק את מה שאתה רוצה, ועל זה תתאמן ובזה תתמקד. כי אם אתה מתחיל, רגע, אני אבעט שמאלה, אבל הוא יודע שאני בועט שמאלה, אז הוא יקפוץ ימינה, אבל הוא יודע שהוא יודע...
אני אגיד לך שני דברים קטנים. אחד, יום אחרי יום אנחנו רואים שתי נבחרות שמחתיעות שלושה פנדלים, וזה המון מתוך חמישה פנדלים.
נכון.
גם יפן, אבל יפן היא לא ספרד.
לא בועטים באפילו את החמישי.
יפה. עכשיו, מה אני רוצה להגיד לך על ספרד? ספרד נתנה 7-0 במשחק הראשון.
יכול להיות שזה רק פגע.
אני אומר לך, אריה, אני בתחושה שלי, ה-7-0, כל ספרד חשבה שיש להם נבחרת עולמית.
נכון.
ולאט לאט הם נחלשו, וראינו את זה היום.
למי הם נתנו את השבע?
קוסטריקה.
קוסטריקה. אין, תשמע, קל מאוד לצאת מפרופורציות.
האורח שר פלסנר אחראי על השידור ב-103, בני שאולסקי ברדיו 105.5, 104.5, שר בן חמו, ברשתות החברתיות ראות מתדיהו ארגון, מאיה חסון ושני רומנו.
נרוץ הביתה לראות את פורטוגל.
יש לנו זמן, נספיק.
מה שר?
זהו, אנחנו מסיימים, אחר כמובן אתם כאן בשש בערב.
מרוקו בחצי גמר, תזכור מה אני אומר לך.
היא צריכה לעבור את פורטוגל או שווייץ', אנחנו נראה אותה היום בלילה. יאללה ביי, נהננו, להתראות.